כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, משנת 2021 לא תוכלו לרכוש סיגריות בבברלי הילס שבלוס אנג'לס, קליפורניה. בברלי הילס היא העיר הראשונה בארצות הברית שבה אסור למכור סיגריות. סיגריות אלקטרוניות, טבק למקצרת, טבק לעיסה ועוד. אז האם נמצא פתרון לנזק שהעישון גורם, או שהדבר רק יהווה מכה קלה בכנף למעשנים המכורים? נזכיר שלפי נתוני משרד הבריאות שלנו, כאן בישראל, בכל שנה מתים כתוצאה מנזקי עישון 8,000 אנשים, שזה כמובן המון, 700 מתוכם כתוצאה מעישון כפוי. אבל זה כאן בבברלי הילס, בקרוב זה נגמר, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור שלמה מיטל, עמית מחקר בכיר. במוסד שמואל נאמן, שמיד נכיר, למחקר מדיניות לאומית בטכניון, כי היום לפני 55 שנה נחנך פרויקט שנקרא המוביל הארצי, שעד היום אנחנו נהנים מפירותיו. אנחנו ננסה לברר עם פרופסור שלמה מיטל, שנמצא באולפן, מה הוביל ליצירת לבניית המוביל הארצי, האם זה באמת עוזר לנו שמדובר בחרב פיפיות, בכלל נעסוק בתשתיות. תשתיות תקשורת, תשתיות אינטרנט, תשתיות תחבורה. אנחנו יודעים שאנחנו כרגע בסוג של מפץ גדול בכל מה שקשור לתשתיות תחבורה, או לפחות כך אנחנו מקווים. האם באמת הפקקים בישראל הם מהגרועים בעולם, והאם הרכבת הקלה באמת תפתור את בעיית הפקקים? וגם תשתיות של נושאים כמו חינוך ודמוקרטיה, גם להם יש תשתיות, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, איך אפשר למנוע פיגועי דריסה? בשאלה הזו עסקו חוקרים מהאוניברסיטה העברית. לא טריוויאלי שהם עוסקים בשאלה שהיא אקטואלית. אחת המסקנות המסקרנות של המחקר היא שרוב פיגועי הדריסה מתרחשים בקרבת ביתם של המפגעים, בדומה לפשיעה רגילה, והם גם ממליצים לרכז את מאמצי המניעה והסיכול לתאי שטח קטנים יותר. אנחנו מיד נבין במה מדובר. וגם האם שעת סיפור או הקראת סיפור לילדים זה משהו שתורם להתפתחות הרגשית חברתית מוסרית שלהם, או שעדיף להשאיר אותם עם הטלפון בוהים בסרטוני סליים ביוטיוב? מיד נדבר עם חוקרת שחקרה את העניין, ואנחנו מבררים את הדברים, כי מחר נפתח שבוע ספר ברחבי ישראל. נזכיר שספר הוא אותו פורמט פיזי שמאפשר לנו לקרוא מילים בלי חיבור לחשמל. במסגרת אירועי הפתיחה תתקיים שעת הסיפור הגדולה ביותר בישראל. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות יישומונים שונים, גם כאן אודי יאפשר לכם לשמוע אותנו. אנחנו עוברים לתשתיות, אבל רגע לפני שנעסוק בתשתיות באופן כללי, אנחנו שוב נציג את פרופסור שלמה מיטל, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון. אנחנו רוצים לדבר על המוביל הארצי. רגע לפני שנדבר על המוביל הארצי, מהו המוסד הזה שנקרא שמואל נאמן, שאנחנו מדי פעם שומעים עליו?
אנחנו באנגלית נקראים think tank, דודו. כן. think tank זה מקום שחושבים וכותבים עבודות ובודקים מחקרים, בודקים מדיניות לאומית וממליצים מה צריך לעשות, מה המדינה צריכה לעשות.
אז השאלה המתבקשת היא, האם מישהו מקשיב לאנשים שיושבים במוסד הזה?
האמת? פחות מדי. מעניין. פחות מדי. זה גם משמעתנו. אנחנו צריכים להשכיל, לדעת איך להעביר את המסר כדי שיבצעו.
ואתם חוקרים את כל נושא התשתיות באופן כללי, את המדיניות הלאומית של תחבורה, תקשורת וכל כל מה שנדבר עליו.
מדע, טכנולוגיה, סביבה, חינוך, כל הנושאים המגוונים, כן.
נשמע לי שלפחות צריך להקשיב, אם לא מיד ליישם, משתדלים. אני משער. כן.
משתדלים.
אז בוא נדבר על המוביל הארצי, בוא, אנחנו יודעים שמדובר באיזשהו צינור שמוביל מים, האם באמת מדובר במהפכה, מה הוביל ליצירת הדבר הזה?
כן, אבל ברשותך, דודו, אם אפשר מילה אחת על המילה תשתית, שזה הנושא שלנו.
ודאי, אתה צודק.
תשתית באנגלית זה infrastructure. Infrastructure זה שתי מילים בלטינית. Infra זה מתחת, structure זה מבנה.
נכון, אינפרה כמו אינפרה אדום, נכון? זה תת, כן, ומבנה.
תת. זה כל הדברים, כל הדברים שהם מתחת לכלכלה שלנו ותומכים בכלכלה. זה תחבורה, תקשורת, ביוב, מים, חשמל וכדומה. דברים שכמעט לא רואים אותם והם חיוניים לגמרי, וחשוב שנשקיע בהם כמו שצריך.
מעניין, טוב, אנחנו, האם לא חלק מהכלכלה החופשית היא להאמין שלא צריך לבנות שום דבר מתחת לפני השטח?
זאת
שהכל הבא. קורה מעל פני השטח, עקרון היד הנעלמה, לא צריך להשקיע בשום דבר?
זה אגדה שהכלכלנים אכלו לעולם, לצערי רב, וזה לא נכון. תשתית זה תפקיד של הממשלה, וכשהפרטנו חלק מהתשתית, זה יצא לא טוב.
זה אחד המשפטים החשובים שיאמרו כאן, אני כבר אומר למאזינים, שימו לב, המשפט שאומר פה פרופסור שלמה מיטל, כשהפרטנו חלק מהתשתיות, התוצאה היא לא הייתה טובה. זאת אומרת, יש משהו שכן מדגדג לנו להגיד, אוקיי, ניקח את התשתית הזו ונפריט, הכל בידיים פרטיות, הוא טוב יותר, ינועל, יעיל יותר וכו'. זה לא קורה דה פקטו, זה לא קורה בפועל.
לא קורה, לא קורה, ונסביר בהמשך.
אז אולי באמת היה צריכה לרעוד לפני שאנחנו נפטרים מתשתיות, או לפחות מעבירים תשתיות לידיים פרטיות. זו הערה חשובה מאוד. אז בוא נדבר באמת על... אוקיי, אז הנה הבנו באמצעותך מהי תשתית. בוא נדבר לרגע על תשתית המים או למוביל הארצי, ואז נעבור לתשתיות אחרות לא פחות מסקרנות.
אז המוביל הארצי זה דוגמה קלאסית שמדינה שמשקיעה בתשתית כשהיא מדינה ענייה. אנחנו בשנות ה-50 מדינה ענייה, דודו. והשקענו במוביל הארצי. התחלנו לבנות אותו ב-53. עוד לפני שסיימו את התכנון. ולמה בנו את המוביל?
כן.
תכנון של תהל ובנייה של מקורות, חברות ממשלתיות. למה בנו אותם? כי בצפון יש מים, מים בכנרת. בדרום, בנגב, אין מים. צריך להביא מים מהצפון לדרום בשביל החקלאות להפריח את הנגב. מאוד פשוט. ולכן הפרויקט הזה שהסתיים לפני בדיוק 55 שנה, ביוני 64, וכל הסיפור עלה 420 מיליון לירות, שאז היה סכום עתק. סכום עתק במדינה ענייה, אבל עשינו את ההשקעה.
ואכן העניין פעל. זאת אומרת, אכן הצלחנו להביא מים ממקום אחד למשנהו.
טיילת בנגב פעם בלחיש.
ודאי, כן.
בכפנים בלחיש, בחקלאות. כן, חקלאות לתפארת. זה הביא את המזון למדינה.
אז מי הגה את הרעיון הזה? זאת אומרת, מי היה מספיק חכם להבין שזה הדבר הנכון?
תן לך ניחוש אחד. בן גוריון, בן גוריון, להפריח את הנגב. הוא לא ראה את הסיום, למעשה, הוא לא היה ראש ממשלה בסיום, היה אשכול, אבל זה התחיל בתפקיד של בן גוריון.
זה מעניין שאמרת שאז מדינת ישראל הייתה ענייה, ובכל זאת דאגו לתשתיות הכרחיות, והיום כשהמדינה היא פחות ענייה, יש תחושה שתשתיות פחות, שוב, אנחנו כן יודעים שמקימים רכבת קלה, בונים רכבת קלה וכו', או לפחות מנסים לשפר כבישים, כן יש תחושה שמשהו קורה לפחות ברמת התחבורה, אבל אולי לא מספיק.
דודו, ב-64, כשסיימו את המוביל הארצי,
כן.
כלכלת ישראל כולה, התוצר זאת אומרת, היה 3 מיליארד דולר. היום זה יותר מפי 100. זאת
וואו.
אומרת, אנחנו עשירים היום, אבל אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו עניים, ולא משקיעים מספיק בתשתית.
למה זה כך? זאת אומרת, זה בעיה של התנהלות פוליטית?
האגדה של הכלכלנים, שכלכלה חופשית, זה התשובה לכל דבר. ניתן לאנשים רוטי בצע לעשות מה שהם רוצים, איכשהו יצא מצוין בשביל כולנו.
כשאתה מציג את הקפיטליזם כך, אז זה באמת נשמע אבסורד פתאום, לתת לאנשים שרוצים רק למקסם את הרווח שלהם, לשלוט לנו בחיים ובתשתיות,
כן.
לא בטוח שזה הדבר הנכון, לא בטוח שהם ירצו לחנך לא. בהכרח את הילדים
ממש.
שלנו, או לייצר תשתיות עבורנו, מעניין מאוד.
ממש לא. אני אתן לך דוגמה.
בבקשה.
ארצות הברית. ארצות הברית מדינה עשירה, כלכלה של 20 טריליון דולר. כמה הם משקיעים בתשתית לשנה? 2% מהתוצר, 440 מיליארד דולר, 2%. זה אפילו לא הפחת, דודו.
וואו.
זה אפילו לא מחליף מה שנהרס. 2%.
זאת אומרת, גם שם זה לא עובד.
לא עובד.
המדינה שהיא הסמל של היד הנעלמה והקפיטליזם. וואו.
קשרים מתמוטטים וכבישים יש חורים. והיית פעם בשדה תעופה בארצות הברית?
כן.
זה קטסטרופה, לעומת אירופה למשל. כאילו מדינה ענייה שהיא עשירה, אבל היא חושבת שהיא ענייה והיא לא יכולה להשקיע בתשתית.
טוב, וכשאנחנו באמת מדברים על תשתיות, אז אם כבר הרחבנו את הנושא, ואנחנו מיד נחזור גם למוביל הארצי, אבל הכוונה היא גם לתשתיות של חינוך, נכון? לתשתיות של תקשורת וכו', ואתה אומר שהמצב בישראל הוא לא טוב.
הוא לא טוב, כי יש שני סוגים של תשתית. יש תשתית קשה. תשתית קשה זה כבישים, תחבורה, אוטובוסים, רכבת קלה וכדומה. כן. יש תשתית רכה, שזה חינוך, שירותים, עובדי ציבור וכדומה, וגם בשני התחומים אנחנו לא מצטיינים בלשון המעטה.
קצת עצוב.
יש פתרון.
יש פתרון, נו, אז בואו נעשה ספוילר, ואז אתה אומר באמת, אתה מדבר על דברים מהותיים מאוד, מה הפתרון?
אוקיי, הפתרון הוא כזה. ישראל היום משקיעה בהשקעות, השקעות זאת אומרת, התהוות הון, 20% מהתוצר שלנו. זה קצת בלוף, כי רוב הסכום הזה זה פחת, זה בלי. צריך לחדש מה שהתבלה. אנחנו צריכים להעלות את זה ל-30%. לאט לאט, 0.5% לשנה, לפי תוכנית מאסטר. כמו שעשו עם המוביל, עשו תוכנית למוביל, והתחילו קדימה, התחילו לבנות עוד לפני שסיימו אפילו את, את התוכנית. אני חושב, דודו, שיש פרדוקס. הנה יש פה מרכז עזריאלי. אנשים כן. נכנסים וקונים כל מיני דברים, ודוחפים את זה לבית שלהם, וזה לא מביא לנו אושר, כי אנחנו לא יותר מאושרים היום.
אתה אומר שלקנות בצורה אובססיבית לא מביא לנו אושר?
ממש לא.
אז מה כן, אם זה לא מביא אושר? הרי זו הדת החדשה, לקנות.
מדינה עם תקשורת כמו שצריך, עם מים, חשמל, תחבורה ציבורית, עם חינוך מעולה, זה מביא לנו אושר.
אתה בא לכאן כמבקר רציני מאוד של כל הקפיטליזם, כל השיטה.
תראה, אני היה בן 77 בנובמבר. עסקתי בכלכלה בארץ 50 שנה, יותר. וראיתי שהכלכלנים, אנחנו, הכלכלנים, מכרנו סיפור לא נכון, שהאושר בא דרך התצרוכת, דרך הצריכה, לקנות עוד ועוד. וזה נמדד, דודו, זה נמדד. אנחנו לא יותר מאושרים, למרות שאנחנו קונים הרבה יותר. אם זה לא מביא אושר, יש משפט יפה של איינשטיין.
כן.
מה זה אי שפיות? Insanity. לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאה אחרת.
אחרת, נכון, אוקיי.
אז אנחנו עושים אותו דבר ולא מתעשרים, לא מאושרים.
אתה רוצה להגיד לי שאת האושר שלי אני לא אמצא בקניון, שדי-ג'יי מקלר עכשיו הוא קצת מצווח, אז הוא לא יכול להפיג את עצבותו באמצעות רכישה אובססיבית של שעונים, לא חשוב של איזה מותג?
שאלה רטורית קלאסית. התשובה היא בתוך השאלה.
טוב, אז אתה מאלץ אותנו למצוא מהות לחיים, אם לא קנייה, ומי יכול למצוא מהות לחיים?
זה בדיוק, צריך למצוא מהות לחיים, וכך צריך להגיד okay. לצעירים. טוב,
אז אנחנו הגענו מהמוביל הארצי למהות בחיים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. בברלי הילס שבלוס אנג'לס, קליפורניה, היה עיר הראשונה בארצות הברית שבה אסור יהיה למכור סיגריות. בין היתר אסור יהיה למכור סיגרים, סיגריות אלקטרוניות, טבק למקטרת, טבק לעיסה ועוד. האיסור ייכנס לתוקפו בתחילת 2021. אז האם נמצא פתרון לנזק שהאישום גורם? פשוט לאסור על מכירת סיגריות. שלום לדוקטור דודי ביטון, רופא ורכז הסברה בכיר באגודה למלחמה בסרטן. שלום.
שלום ובוקר טוב דודו.
טוב, איך לא חשבנו על זה? פשוט לאסור מכירה של הדבר המזיק הזה.
זהו, שכן חשבנו, זה לא שזה משהו שלא עלה בחשבון, זה פשוט צעד שלא כל כך פשוט לבצע אותו. כמו שאתה וגם יותר מאזינים יודעים, היכולת השפעה של חברות הטבק היא משהו שלא קל להתעלם ממנו. מדובר בקרטל אמתני ואכזרי שעושה המון כדי לקדם את עצמו.
אבל תמיד באמת מדברים על התאגידים האלה כתאגידי רשע כאלה שיש להם כוח עצום, אפילו כוח פוליטי, ואולי לוביסטים שמסתובבים ומקדמים אותם. מה זה אומר? אנחנו הרי יודעים שסיגריות מזיקות וגורמות למוות של אלפי אנשים בשנה. זאת אומרת, עד כמה אנחנו מתפתים או נכנעים ללקוח שלהם?
למען האמת מאוד. זה לא רק בארץ כמובן, זה גם בעולם. מצליחים להכניס לוביסטים לסגירת מקבלי החלטות. עכשיו מנסים להריץ קמפיינים שבהם חברות הסיגריות מנסות לצייר את עצמן כפתרון ולא כבעיה, מתחת לאף שלנו מנסים להכניס מוצרים כמו סיגר אלקטרונית כדי לעשות וושינג למוצר של אישון, מנסים לקרוא לזה עידוי, למרות שבעצם זה אותו שטן בתחפושת אחרת. זה בדיוק חלק מהתהליך שבו הם מנסים כל הזמן לספר לנו שהם החבר בזמן שהם האויב.
רגע, אתה רוצה להגיד שאין הבדל בין סיגריה שאני מציץ, זאת אומרת, טבק שנשרף לבין כל החומרים האלה שמתעדים להם וכך, ואנשים נושמים אותם?
זה העניין, דודו. בדיוק לפני 70-80 שנים, החברות הטבק ניסו לספר לנו שסיגריה היא לא דבר מזיק, היא אפילו דבר בריא. הם שילמו לרופאים אפילו שיציגו את הסיגריה כאיזשהו מוצר תמים ואפילו חיובי. ואפשר לומר שהסימנים הם שההיסטוריה חוזרת. אין שום עדות שיכולה לומר באמת בוודאות שמדובר במוצר שהוא מזיק פחות לטווח הארוך. גם אם המוצרים שמהם מייצרים את החומר שבסיגריות האלקטרונית כביכול תמימים, ברגע שעושים את התהליך של החימום, יש ריאקציות כימיות שיוצרות חומרים חדשים, ואנחנו יודעים היום שביניהם חומרים מסרטנים ודאיים נמצאים שם.
זה באמת נושא אחר, אולי שווה, אם אנחנו נכנסים אליו, צריך שמישהו באמת יסביר לנו מדעית מה קורה בסיגריה אלקטרונית, אבל אתה צודק שחברות, קודם כל חברות סיגריות, הרבה פעמים הן רוכשות את כל הבולעות כך תאגידים שקשורים לסיגריות אלקטרוניות, אולי כדי לחבס באמת את העניין המרכזי שהן מוכרות סיגריות רגילות, ואולי גם סיגריות אלקטרוניות זה משהו שנמכר כסוג של פתרון עבור מעשנים, אבל לעתים גם בני נוער, כמובן שצריך להילחם בזה, מעשנים את הדבר הזה. אבל בוא באמת נחזור לעניין הסיגריות. אני מבין שבישראל היום, כך קראתי, אחד מכל חמישה אנשים מבוגרים מעשן. עדיין לא הצלחנו להוריד את הסטטיסטיקה הלא נתפסת הזו. איך זה יכול להיות?
זאת אכן סטטיסטיקה מזעזעת, אבל כן צריך להסתכל על הדברים בפרופורציה של זמן. אם אנחנו חוזרים נגיד אחורה לשנות ה-90, השיעורים של כמות המעשנים בישראל היו סביב 45%. אנחנו עושים התקדמות אדירה מאז. אנחנו לאורך שנים באמצעות רגולציה, חינוך, העלאת מחירים, שזה אגב הוכח ככה הכי אפקטיבי, הצלחנו להוריד ביותר מפי שניים את המספרים בישראל, ויש לנו כמובן עוד עבודה לעשות, ו... זה לא שזה נגמר מחר לצערנו, אבל זה בדיוק מה שחשוב לציין בהקשר גם למה שאמרת לפני רגע. היעד הראשון שחייבים להתמקד בו הוא בני נוער, המעשנים של העתיד.
אז איך אתה... של העובד, אז אני באמת תוהל לפעמים כשאני צופה בערוצי ילדים וכו', איך זה שאין קמפיינים אגרסיביים נגד אישום? איך זה שזה לא ניבט מהמסך כל המסרים החשובים האלה?
קודם כל, למשל, באגודה המלחמה בסרטן אנחנו עושים המון מאמצים בתחום הזה. יש לנו מערך של הסברה והדרכה שבאמת מגיע לכל הארץ ועושה הדרכות בחינם בנושא. אנחנו כמובן מנסים גם לעשות את דרך התקשורת עם כמה קמפיינים שממש מריצים עכשיו אפילו, בין אם לגבי סיגריות רגילות, בין אם לגבי סיגריות אלקטרוניות, בין אם לגבי נרגילות, שזה כמובן מוצר בטח לא פחות מזיק. אנחנו עושים את זה כל הזמן. האם אנחנו במקום מושלם? לא. גם את הניסיון שלנו לחסום את חברות הטבק מלפרסם כל דבר שהוא, בסבב האחרון של הכנסת הצלחנו כמעט, אבל לא עד הסוף, אחרי שלחצים של חברי כנסת מסוימים לא אפשרו לנו לחסום אותם גם בתקשורת הכתובה. וזה אגב מה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו אומרים קרטל אמתני, שמצליח לדחוף ולהכניס ולערב שיקולים לא רלוונטיים במאבק שלנו נגד הגורם הממית הזה, האישון.
וואו, טוב, זה נשמע מלחמה קשה מאוד בגורמים שפשוט יש להם הרבה כסף.
זה נכון, יש להם המון המון כסף, והכסף הוא בדיוק מגיע דרך ההתמכרות שהם מייצרים. ההתמכרות שמנסים לייצר אורך שנים ארוכות, הם יעשו הכל כדי לגרום גם לילדים להתמכר, כי זה הלקוחות של העתיד. ואם הם לא יצליחו לעשות את זה, זה בסוף פירמידיה שיהיה לה קצה, והחברות יעצו להיסגר אם לא יהיה לנו מתמכרים חדשים.
אז מה בעיניך הפתרון, כמי שעוסק בהסברה, מה אפשר לעשות?
עם כל הרצון הטוב וההשקעה שאנחנו לא מוותרים עליה בנושא של חינוך והדרכה והסברה, באמת זה חשוב מאוד. אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי להגביל את הצעדים של חברות הטבק, בין אם בעלת מחיר שמקשה מאוד לצעדי כניסה של בני נוער לאישון. זה מוכח ככלי הכי אפקטיבי לפי כל מחקר שנעשה, והוכח בכל מקום בעולם, והוא מודגש גם על ידי ארגון הבריאות העולמי כצעד הכי אפקטיבי. אנחנו כן צריכים כמובן לשאוף לצעדים, כמו שקראו בבברלי הילס, להוציא את האישון מהחוק, זה לגיטימי וזה ענייני, וכמובן זה צריך אגב להיות מלווה באכיפה מאוד טובה, שתמנע כניסה של כל מיני גורמים עברייניים לתחום סביב נושא של הברחות וכדומה, כי להעביר חוק זה לא מספיק אם אתה לא מייצר אכיפה בהתאם דומה, וכמובן לעשות דלגיטימציה לנושא של האישון, אסור לאפשר נורמליזציה של האישון, לא דרך עצם הקיום שלו, ובטח לא דרך המוצרים החדשים, כמו הסיגריות האלקטרוניות, שמנסות לעשות נורמליזציה לאישון.
ומה תאמר כשמישהו יגיד לך, שמה, אני, בוא אל תגן עליי מפני עצמי, אני לא, נגד חוקים פטרנליסטיים, תן לי להישן ואני אסע בתוצאות. האם אתה מסכים לגישה כזאת? אני מסכים לגישה, אני משאר שיש אנשים שאומרים, אל תתערב לי, לא בצלחת, לא באישון, לא בשום דבר.
אז תראה, קודם כל זה שיש אנשים כאלה זה נכון, זה שאנחנו גם במדינה דמוקרטית זה בסדר, אבל צריך לזכור מי באמת מוביל את כל הרעש רקע הזה, זה בדיוק הרעש רקע שמנסים לייצר בחברות הטבק, לייצר כאילו הם לוחמי החופש והם דואגים, בסופו של דבר אדם שאומר את זה הוא אדם שמדבר מתוך התמכרות, הוא באיזושהי מצוקה, אני לא חס וחלילה כועס עליו, אני מודאג לגבי מצבו, ובצעדים שהם צעדים שאמורים לדאוג לבריאות הציבור ורמת האוכלוסייה, אסור לי להתחשב בהם. בסוף בסוף, אם נהיה כנים, הסיכוי שלנו לגרום לאנשים שמעשנים לאורך שנים להפסיק, על אף שזה יעד חשוב ואנחנו רוצים לדחוף גם לשם, הוא נמוך. היעד העיקרי שלנו זה למנוע מבני נוער להיכנס. זה היעד העיקרי. ואם את זה הצלחנו, בסופו של דבר אנחנו נמגר את האישון לחלוטין. וזה מה שאנחנו שואפים לעשות. ולכן אסור לנו להתחשב בשיקולים כאלה.
אגב, בילדותי אני זוכר כמה קמפיינים מאוד אפקטיביים במסך של הערוץ הראשון, שהיה אז הערוץ היחיד, כמו למשל השחקן האהוב יול ברינר, לא יודע אם אתה מכיר אותו, שחקן ששיחק בעשרת הדיברות וכו', ואנה הוא מלך סיאם, שממש ראינו אותו ממש כמה שבועות לפני מותו, והוא פנה למצלמה ואמר, whatever you do, do not smoke, הוא ממש אמר, הנה, אני עכשיו מת, זה היה ממש שבועות לפני מותו, וזה ממש משהו שזעזע, אני זוכר אותי כילד, אולי באמת קמפיינים אגרסיביים, ללכת עד הסוף עם המסרים הקשים האלה, זה משהו שיכול לטלטל את הנוער.
הוא בהחלט יכול, והוא אגב באמת בעיקר מטלטל את הנוער, שזה מה שחשוב לנו, ואנחנו מנסים לדחוף לשם, ושוב אנחנו חוזרים לכוחו של הקרטל. אנחנו רצינו לדחוף לזה שדומה לבדינות אחרות בעולם, הקופסאות סיגרות יחוסו בתמונות מזעזעות, כן, במדברים קשים, וזה המאבק אחד הקשים שמתנהל, שלא רוצים לאפשר לזה לקרות בדיוק בגלל המקום הזה. ואנחנו כן בהחלט דוחפים לשם, וחשוב לנו להעביר את המסר הזה, כי סיגריות ואישון הורגים. אישון מכל סוגיו הורג, זה לא תהליך שצריך לקרות, זה לא משהו שהגוף שלנו יכול להתמודד איתו, רוצה להתמודד איתו, וזה אגב לא רק מוות, זה גם תחלואה ונכות קשה לאורך החיים, זה לא רק...
שזו נקודה חשובה, לא תמיד המעשנים הם אלה שסופגים את ההוצאות, בסופו של דבר זה גם נטל על מערכת הבריאות ועל המדינה בכלל.
נכון, נכון, וכמובן גם הנושא של המעשנים הפסיביים, שהם לא בחרו לעשן וזה נכפה עליהם. אנחנו צריכים לזכור שפחות או יותר 10% מבין קורבנות האישון הם אנשים שלא בחרו לעשן בכלל, הם אנשים שלא רצו להכניס את עצמם לקבוצת הסיכון הזאת.
מי מאיתנו לא גדל
באופן כפוי.
נסע עם אבא באוטו כשאבא מעשן בתוך האוטו, אפילו בטיסות, פעם אפשר היה לעשן בטיסות עד קו מסוים.
זה נכון, זה אכן מזעזע. אגב, גם אם אתה לא מעשן בהכרח באופן פעיל באותו רגע, היום אנחנו מכירים מושג שכבר נקרא אישון יד שלישית. כלומר, העשן שנספג בריפוד של רהיטים, בבגדים ודברים כאלה, גם הוא ידוע כמזיק.
שמע, זה לא ברור למה המלחמה הזו היא לא אפקטיבית. פרופסור שלמה מיטל, שנמצא איתנו כאן מהטכניון, רוצה לומר משהו. בבקשה, פרופסור.
כן, שתי הערות. קודם כל, יש מחקר פסיכולוגי על מניעת אישון, וזה מוכח, מעשי הפחדה, מבצעי הפחדה, כן. זה לא עובד.
לא עובד?
זה לא עובד, לא.
אז אולי רק אני פחדתי, כי אני פחדן.
כי יש עבודות שדווקא מראות את זה גם לכיוון השני, אין בכלל...
לא, אני שמעתי את הטענה הזו בקשר לתאונות דרכים וכו', אז מה כן אפקטיבי, פרופסור?
יש לכלכלן פתרון פשוט. להכפיל את מחיר הסיגריות דרך הטלת המס.
רק בכיס.
אנחנו מתאימים לחלוטין.
למה זה מוצדק? כי מי שמעשן הוא מטיל עליי מס, בגלל שכשהוא חולה, כן. אני צריך לממן את הוצאות הבריאות שלו.
אז אתה אומר שיממן את זה מראש כבר.
זה עובד, כן.
טוב, מעניין. כמובן שזה מס שהוא לא דיפרנציאלי, זאת אומרת, העשירים יכולים להנות יותר מסיגריות, אבל אני מבין שכמובן שהכבדה במחיר הסיגריות זה צעד שהוא חשוב. טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור דודי ביטון, רופא ורכז הסברה בכיר באגודה למלחמה בסרטן.
בשמחה, דודו, ותדע לך שזה הגשמת חלום בשבילי להיעלות לשיחה בתוכנית שלך.
אנחנו שמחים להגשים את החלום. אני אשמח שגם החלום של כולנו, שיהיה קמפיין נגד אישון בערוצי ילדים, משהו שירוץ ויסביר להם, גם אם לא הפחדה, אבל שיסביר להם שהדבר הזה הוא לא טוב, לחבר את זה לצד האפל שבחיים ולא הצד המגניב, בעיניי זה משהו שהוא מהותי.
אז שוב, תודה
לך דוקטור דודי ביטון על השיחה הזו.
תודה לך דודו.
ואנחנו חוזרים לפרופסור שלמה מיטל, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון. אנחנו מדברים על תשתיות, אנחנו התכנסנו לתוכנית הזו כי המוביל הארצי נחנך לפני 55 שנה בדיוק. מה הלקחים שהפיקו מפרויקט כזה?
לקח עיקרי. כן. ואני רוצה לקשור את המוביל הארצי לרכבת. אנחנו ב-1953, מדינה ענייה, בקושי 1.5 מיליון, 2 מיליון אנשים, ויש אנשים בעלי חזון, הם רואים מדינת ישראל תצמח, היא תהיה בעלת אוכלוסייה של 10 מיליון, 8 מיליון, 20 מיליון, והאוכלוסייה צריכה מים, תל אביב תגדל, היא צריכה מים, הנגב צריך מים, אז צריך עכשיו לתכנן ולפעול מבעוד מועד. סוף מעשה במחשבה תחילה.
הם לא יכולים לחשוב על זה שנצטרך גם, נגיד, אינטרנט אוקיי, לא היה, אבל רכבות וכולי, זאת אומרת
אוקיי, אז הנה רכבות, רכבת. בעשר השנים האחרונות, מספר הנוסעים ברכבת הכפיל את עצמו, הכפיל את עצמו. זה בא כהפתעה מהשמיים, הפתיע את כולם. לא יכולנו לצפות בזה מראש.
אוקיי.
יש פקקים בתל אביב, נוראים, וזה לא חדש, אוקיי? אז אפשר היה לצפות, רגע, אנשים יוצאו לשבת ברכבת בנחת, כמוני, אני הגעתי ברכבת. אז בואו נתכנן מבעוד מועד, כמו שעשו במוביל הארצי. בואו נתכנן רכבת, להרחיב אותו כמו שצריך מבעוד מועד. במקום לרוץ אחרי האנשים.
כן, כי כבר עכשיו יש איזשהו דיבור כזה על הרכבת הקלה, שברגע שזה יתחיל לפעול, זה כבר יהיה פחות רלוונטי, או זה יהיה...
דודו, בוא אני אתן לך נתון על הרכבת הקלה. לפי המומחים, הרכבת הקלה בתל אביב, מה שנבנית עכשיו, היא תוריד 50,000 רכבים מהכביש. 50,000 אנשים ייסעו ברכבת הקלה, במקום לנסוע באוטו בתוך תל אביב, אוקיי? ב-2017, התווספו לארץ 170 אלף רכבים חדשים בשנה אחת. זאת אומרת, הרכבת הקלה היא לא תפתור את הבעיה גם כשתסיימו אותה. צריך לחשוב מה עושים עם הרכבים. זה מרוץ בין רכבים לכבישים. הרכבים מנצחים. ומישהו צריך לחשוב על זה.
כשאתה אומר הרכבים מנצחים, הכוונה לכך שאנחנו תקועים בפקקים מטורפים, נכון? המצב בישראל הוא לא טוב יחסית לעולם.
אני יכול להמיס עליך עוד נתון?
כן.
אוקיי. כלכלנים עוסקים במספרים, מה לעשות? יש בארץ 3,800 רכבים לקילומטר כביש. לקילומטר כביש. קילומטר זה 1,000 מטר, נכון?
כן.
4 רכבים למטר כביש? כמעט. זה הכי גבוה ב-OECD, הכי גבוה כמעט בעולם. אם נמשיך להביא רכבים, לא נספיק לבנות מספיק כבישים, בלתי אפשרי.
למה? כל הזמן יש התווספות של כלי רכב?
נכון, כל הזמן, כל למה שנה.
למה זה? אני יודעת מה מוביל לתופעה הזאת.
אז
זאת אומרת, אין איזושהי תחלופה בין אנשים או...
אני אסביר. בסינגפור, כן. אם אתה רוצה לקנות אוטו חדש, אתה צריך לקבל רישיון, ואתה מקבל רישיון רק כשאוטו אחר יורד מהכביש. כי סינגפור מדינה קטנה, אין מקום. אז הם יודעים, אי אפשר להגדיל את מספר הרכבים כל שנה. פה בארץ מייבאים יד חופשית.
טוב, זאת אומרת שוב, עקרון היד הנעלמה של יהיה בסדר, תן לאנשים לייבא ויהיה בסדר או לקנות, זה לא עובד.
זה לא עובד, ומילה אחת על שר התחבורה לשעבר, ישראל כץ. בסינגפור, בלונדון, יש מקומות חכמים בעולם, כדאי שנפתח קצת את החלון, חלונות, לא? ונסתכל מה עושים בעולם כשיש פקקים. יש מיסי גודש בסינגפור, כבר 20 שנה ויותר.
שמה זה אומר? אני משלם מס כשמה?
כשאתה מביא את האוטו לתל אביב בשעת השיא,
תשלם,
כן, תשלם, כי אתה גורם לצפיפות, ואתה מטיל מס על נהגים אחרים בגלל הצפיפות. שר התחבורה לשעבר, בעקשנות, סירב להטיל מיסי גודש. הנה הסיבה, ההיגיון שלו.
כן.
לא פייר להטיל מיסי גודש על רכב פרטי, כשאין אלטרנטיבה כמו תחבורה ציבורית. באמת, זו הסיבה שלו. לא הגיוני לעשות אלטרנטיבה? תחבורה ציבורית.
דווקא תחום התחבורה, לפחות על פניו, כי אנחנו רואים את התוצאות בשטח, אנחנו כן רואים שמשהו משתנה. כבישים, מסללים, רכבת, משהו כן קרה פה בשנים האחרונות, לא? או שזה מאוחר מדי?
אז הכבישים התרחבו בסביבת 8% בשנים האחרונות, ומספר הרכבים בקצב כפול. זה מהירות שאף פעם לא ננצח.
וואו, קיצור, אנחנו נגזר לנו לבלות חלק ניכר מחיינו בפקק.
אלא אם כן, נתחיל לחשוב, כמו שעשו עם בניית המוביל הארצי. לחשוב מראש.
אז טוב שהחזרת אותי למוביל הארצי, כי אנחנו יודעים שעוד עניין שחשבו עליו אולי כן מראש, היה עניין ההתפלה. אני זוכר שבילדותי היו מדברים על כך שבסופו של דבר המים ייגמרו, או מאגרי המים ידלדלו, ולכן נתפיל מים כאיזו אוטופיה, אבל הנה אנחנו שומעים שאנחנו באמת לוגמים מים מותפלים, נכון?
כן, ופה יש בשורה טובה. הרי הכלכלנים רואים את המנהרה בסוף האור, אבל בתחום הזה של התפלת מים, ישראל מובילה בעולם. יש עכשיו מכרז גדול מאוד, כן. למפעל התפלה ענקי, ענקי, בין הגדולים בעולם, 200 מיליון קוב מטר לשנה, שזה 20% מהצריכה הביתית. מכרז מתקיים עכשיו, וזה יושלם תוך שנתיים שלוש.
והכוונה היא לכך שפשוט שואבים מים מהים התיכון, ואיכשהו מסירים את המלח ומנקים אותם?
כן, ובונים תחנת חשמל, תחנת כוח, כן. ליד זה כדי לספק את החשמל, להטפיל את המים, בדיוק. מפעל גדול ונחמד, עם טכנולוגיה מאוד מתקדמת, טכנולוגיה שנקראת reverse osmosis. להפריד את המלח מהמים.
כן, אוסמוזה הפוכה, מה שכן, זו תכונה כימית שפה ושם שמענו עליה, ואת אומרת שאנחנו כן מובילים בעניין הזה.
אנחנו בהחלט מובילים, כן.
טוב לשמוע גם משהו חיובי על ה...
כן, סוף סוף.
אתה לדכא אותנו בנושא הפקקים והתחבורה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו עוברים למעצב, מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים יאיר אנגל, שנכנס אל האולפן ברוח שערה. שלום לך.
שלום וברכה.
ממש, הגעת...
ממש בסערה, כן.
בסרטים מדמים מערכות חדשות, אנשים שרצים עם פתקים, אז הנה, נכנסת לכאן ברוח שערה.
כן, אז לא סתם ברוח שערה, כי אני הולך לדבר על טיסות.
Okay.
טיסות לחול.
אוקיי.
אם מדברים על אינפרסטרקצ'ר, אז...
אנחנו מיד נדבר גם על טיסות לחול, אבל אני מבין שלא כולם שמחים שאנחנו טסים לחול, כי זה משהו שהוא...
באופן עקרוני, okay. שמחים שאנחנו נוסעים לחול, לטייל, לבלות, אבל הטיסות האלה יש להם מחיר מאוד מאוד גדול.
כן, שמה המחיר?
המחיר הוא לטוס, להרים מטוס כבד. Okay.
מה, ששוקל... זה זיהום? זאת אומרת, מה?
זיהום, שימוש בדלקים סילוניים, של דלקים יותר בעייתיים מדלקים רגילים. יש פה שימוש בהמון המון המון אנרגיה, צריך להרים אותנו מהרצפה ולטוס, והרבה פעמים מאיצים אפילו עוד יותר. אתה מכיר את הקטע הזה שיש איחור בטיסה ואתה מגיע בכל זאת בזמן?
כן.
קרה לך פעם? אתה יודע איך זה.
מה שהטייס או הטייסת...
שמים גז.
כן, עושים,
כן
עושים
זה בדיוק מה
טוב.
שעושים. פשוט לוחצים מהר יותר. לא,
ואז זה יותר בזבזנים מבחינת...
לגמרי, כן? לגמרי. עכשיו, יש עוד עניין אחד. אם אתה נוסע ברכבת, כמו שהוזכר,
כן.
בגדול אתה יכול להשתמש בדלקים יותר טובים, והיום יש רכבות חשמליות. אולי גם יהיה בישראל יום אחד, אבל ועוד פעם, בעיות של תשתית, יש פה מישהו מומחה ממני בעניין הזה, אבל... אתה יכול להשתמש באופן פוטנציאלי, חשמל לרכבת יכול לייצר בצורה מתחדשת. דלק למטוסים לא יודעים עדיין לעשות את הדבר הזה. יש היום מתחילים להכניס מגוון של דלקים ביולוגיים לתוך דלק סילוני.
מה זה אומר דלק ביולוגי?
שבעצם דלק שמצמחים, אבל אתה עדיין צריך לגדל את הצמחים האלה. זה לא עניין של, זה לא אנרגיה סולארית, זה לא אנרגיית רוח, זה לא אנרגיית גלים או כל אנרגיה מתחדשת אחרת. אנרגיה, הבדל בין אנרגיה מתחדשת לאנרגיה אלטרנטיבית זה שאנרגיה מתחדשת היא פשוט מתחדשת. אתה קם בבוקר, יש שמש, והנה, סבבה. יש עוד פעם שמש. עכשיו, מה שקורה זה שבחודשים האחרונים, וגם דיברנו על זה בעבר, יש בחורה שוודית צעירה, עוד לא בת 17, שקוראים לה גרטה טונברג.
כן.
והיא התחילה איזושהי מהפכה קטנה. היא יצאה, נעמה איזה כמה נאומים במסגרת של, בסטוקהולם, באיזשהו אירוע סטייל טד כזה, וסחפה את כל, בעצם בהתחלה את שוודיה ואת כל העולם, נעמה גם בוועידת האקלים שהייתה, על התחממות הגלובלית. עכשיו, זה ממש התחילה תנועה מאוד מאוד גדולה, דיברנו על זה בעבר שיש שביתות נוער, גם פה נכון, בארץ כן. וכו'. בארץ זה פה תמיד טיפ-טיפה פחות חזק, אנחנו קצת פחות בעניינים האלה, אבל בכל זאת מדובר על משהו מאוד מאוד מסיבי. ומה שקרה, זה דרך אגב, זה לא נולד ככה יש מאין. כבר ב-92 נדמה לי, הייתה ילדה בת 12 שקראו לה סוון סוזוקי, שהיא נעמה באום ונעמה בוועידות האקלים, ויש כוח מאוד מאוד גדול לילדים שבאים למבוגרים ואומרים, תקשיבו, אתם התרגלתם לעשות כל מיני דברים, אתם התרגלתם להתנהג בצורה מסוימת, אבל אתם בעצם דופקים אותנו.
מקשיבים לילדים או שמתייחסים אליהם כגימיק?
מקשיבים לגמרי.
אוקיי.
מקשיבים לגמרי, ופה היא ממש הצליחה להוביל תנועה. והתנועה הזאת התחילה, סחפה עכשיו הרבה מאוד אנשים בעולם.
כשהתנועה, היא עסקה במיוחד בטיסות? זאת אומרת,
לא,
היא התמקדה בטיסות?
היא מתעסקת במשבר האקלים בכלל, ואז אנשים מתחילים לשאול, מה אני בעצם בתור בן אדם פרטי יכול לעשות? אחד, מאוד חביב עליך, לאכול פחות בשר, או בכלל לא.
כן, עדיף להפחית, לפחות, אם לא להימנע להפחית, אני חושב שזה נכון גם...
היא דיברה להפחית, היא שכנעה את שני ההורים שלה, דרך אגב, בשני המקרים, ההורים שלה הם, אני חושב שאימא שלה זמרת אופרה מפורסמת, ואבא שלה שחקן, סבא שלה שחקן, זאת אומרת, היא באה ממשפחה שיודעים להציג, אם זאת, דיברו על זה, דרך אגב, על האימפקט הגדול הזה, כי כל הזמן אנחנו שואלים, מי יביא את השינוי? האם אנחנו נביא את השינוי? האם הדור הצעיר יביא את השינוי? פה רואים שבהחלט, כמו שהוזכר למשל לגבי הסיגריות, הדור הבא זה הדור המשפיע, כן? היא שכנעה את ההורים שלה להיות טבעונים, ודיברה על שינוי התפריט, והתחילו לדבר על לא לטוס. שהיא הלכה להציג בדבוס, בפורום הכלכלי הבינלאומי, כן. היא נסעה 32 שעות ברכבות ואוטובוסים. עכשיו, זה היה קונטרה מאוד מאוד רצינית לכל האנשים שמגיעים לשם על ה... לכנס הכלכלי הזה, אתה בטח שומע בחדשות ורואה את זה, הם מגיעים עם מסוקים, מגיעים עם מטוסים פרטיים לדבר על משבר האקלים, זה כאילו קטע כזה. והתחיל לדבר...
היא לא.
היא ממש לא. אז הסיפור הוא שהיא הגיעה בתחבורה, והתחילה לסחוף מין מגמה כזאת שקורית היום בשוודיה, ובכל העולם.
טוב, זה כמובן בתנאי שיש דרך להגיע שלא באמצעות מטוסים.
בדיוק, כן, יש פה...
כן, פרופסור שלמה מיטל רוצה לומר משהו, בבקשה.
שתי מילים על הבחורה הנהדרת הזאת, גרטה טונברג, אנשים לא פחות יודעים את זה. היא סובלת מתסמונת אספרגר. זה סוג של אוטיזם. ושאלו אותה על זה, והיא אמרה שזה יתרון עצום בשבילה. למה? מי שיש לו את התסמונת מאוד מאוד מפוקס. היא מפוקסת מטרה, והיא תשיג את המטרה, והיא אמרה שדווקא זה היתרון שלה.
מעניין.
התכוונתי לציין את זה תכף, וזה באמת נורא מעניין, כי היא, הבחורה הזאת היא לגמרי בעניין, והיא הצליחה לסחוף המון המון אנשים. אז בעצם היא דיברה על מה האנשים... ביומיום יכולים, והיא מדברת בעיקר על הפחתת צריכה במזון מהחי, ועל שימוש בפלסטיק, דברים שדיברנו עליהם פה הרבה פעמים, והתחילה לעלות כל העניין הזה של הטיסות, שזה דבר שמדברים עליו הרבה מאוד שנים. עכשיו, בשנים האחרונות...
פשוט לצמצם את מספר הטיסות שלי בשנה.
כן, בייחוד טיסות פנים, שזה הדברים שכאילו פתאום זה נהפך נורא נורא זול, נכנסו כל החברות הלואו-קוסט, עכשיו, הטיסות הקצרות הן הכי מזהמות, מכיוון שהמטוסים לוקחים הכי הרבה דלק בהמראה, שהם צריכים להתנתק. אתה צריך לחשב את הדבר הזה פר טיסה, אבל אתה רואה שנכנס טרנד כזה, שמבקשים מאנשים להפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית בטיסות שלהם. ובשוודיה, אחרי שזה אף פעם לא קרה, ירד מספר הטיסות. מספר הטיסות היה עולה בערך כל, ב-4-5% בשנה, בכל העולם.
המגמה התהפכה, אתה אומר.
ובשוודיה, בחצי שנה האחרונה, המגמה התהפכה וירד ב-4% במקום לעלות ב-5, שזה המון. וחברות התעופה מתחילות להילחץ מהסיפור הזה. עכשיו, זה רק אומר, עוד יותר מחזק פה את המגמה, שצריך להיערך בתחבורה ציבורית נאותה. מכיוון שאחד הדברים זה שבשוודיה, בצרפת, בהרבה מדינות, יש לך תחבורה אלטרנטיבית. אתה יכול לקחת רכבת, אוטובוס. בישראל אתה כמעט לא יכול לעשות את זה. והמגמה הזאת הולכת להשתנות גם פה. עכשיו, אנחנו יחסית בטיסות, אני חושב שאנחנו עוד פעם מובילים. אם יוצא לך לבקר בשדה התעופה בקיץ או בחגים, רוב המדינה נמצאת בשדה התעופה. בפעם האחרונה, בחג האחרון, אני חושב שהיו 3.5 מיליון איש שעזבו את הארץ בטיסות, שזה כמעט חצי מהמדינה, כן? פשוט יוצאים מפה.
אין חשש שגורמים עוינים השתלטו על המדינה בזמן שכולנו בחוץ, הרי זה...
לא, אבל זה הכיף...
זו הפנטזיה של האויב, להשליך אותנו.
זה בעצם מזימה שלא יהיה לנו פקקים בדרך לאולפן בבוקר. זה בעצם מה שעומד מאחורי הדבר הזה. עכשיו, בעצם...
כי אולי באמת נתפס על ידי הישראלים, על ידינו כפינוק האולטימטיבי, לקחת מטוס, להיעלם מכאן ולהנות בחול, אבל אולי צריך באמת לחשוב על זה.
קודם כל צריך לעשות את החישוב האמיתי, אפילו של הזמן ואת הנוחות שלנו, כי בהרבה מקרים אנחנו חושבים שזה נורא נורא נוח לטוס, אבל זה לא בדיוק נכון, מחשבים רק את הזמן של הטיסה. אתה צריך להגיע לשדה התעופה עצמו, לעבור בידוקים, הרבה פעמים יש שביטות וכל מיני עניינים, המזוודות נעלמות וכולי. זה לא כזה פשוט, וזה לא באמת לוקח כל כך מעט זמן. עכשיו, הרבה פעמים בשביל להוריד את המחיר של הטיסה, או אין טיסה ישירה, למשל מישראל, לוקחים טיסות קונקשן, וזה אז בעצם לוקח 13-14 שעות, והרבה יותר מזה, למרות שאתה טס רק לאירופה. למרות זאת, לנו, בתור ישראלים, אין הרבה אפשרויות אחרות כרגע, אני מקווה שזה מאוד ישתנה, כי נגיד להגיע דרך לבנון, או דרך, זה יהיה יותר פשוט. אבל אין לנו כרגע דרכים להגיע על הקרקע. אבל אנחנו מדברים על זה שבאירופה, למשל, דוגמה טובה מאוד זה צרפת, יש להם את הטג'ווה, זה הרכבת המהירה, אתה יכול להגיע מפריז למרסי, זה במשהו כמו 3 שעות, הנסיעה במכונית היא 9 שעות בלי פקקים. 8-9 שעות בלי פקקים. זאת אומרת, זה המון 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 זמן, ואתה כמובן יכול לטוס. אבל הטיסה תיקח לך יותר מהזמן ברכבת.
מה עם רכבות? אני חושב על אילת וכולי, האם יש לנו מספיק באמת תחבורה שמחברת למשל את אילת למרכז באמצעות רכבת וכולי?
נראה לי שתכף נשאל פה מישהו שיודע יותר טוב ממני, אבל כרגע האופציה הזאת היא לא ממש קורית. מה שאני רוצה להגיד זה, במובן האישי יש עוד איזה מין פתרון מיני, אני לא בטוח שזה, אני בטוח שזה לא הפתרון הנכון, ואני רוצה להגיד בכל זאת העניין הזה. יש מושג שנקרא קיזוז. קיזוז טיסות. אתה בעצם יכול לחשב כמה, אם כבר טסת, אתה יכול לנסות לקזז את הטיסה ולהגיד, אני נגיד פלטתי, אפשר לעשות, יש מחשבונים כאלה, גם בעברית וגם באנגלית, אתה יכול לחשב כמה פחמן פלטת, הנסיעה שלך פלטה, ואתה יכול לקזז אותו, אתה יכול להגיד לשתול עצים במקומו.
וואו, מעניין.
יש כמה חברות בארץ, ובטח בעולם יש המון המון אפשרויות לקזז פחמן. זאת אומרת, אומרים לך, תשמע, טסת זה שווה 10 עצים. מישהו ישתול בשבילך את העצים, תשלם את הדבר הזה. זה מאוד, זה כמובן שזה לא לגמרי נכון, כי עצים לוקח להם טיפ הזמן לגדול כמה עשרות שנים וכולי, וגם כן יש לזה...
אבל עצם המודעות לכך שאתה גורם באמת נזק סביבתי.
ובגלל שהמודעות עלתה, יש היום עוד דבר אחד חדש, שאתה יכול לקזז בעזרת פרויקטים אחרים. למשל, אתה יכול לקזז פרויקטים של הקמה של אנרגיה סולארית. הקמה של מתקני קומפוסט. אתה יכול לתרום אפילו לכל מיני מקומות, פרויקטים ספציפיים של ייצור אנרגיה בעולם השלישי, או מתן אפשרויות אחרות לייצור אנרגיה וחימום ובישול, כמו הזכרנו פה למשל טכנולוגיה שנקראת הום ביוגז, חברה ישראלית, אז אולי נגיד לתרום מכשירים שלה למקום אחר, ובעצם לקזז את זה. ואם תחשוב על חברות הייטק שטסות בלי סוף, אם הם היו מקזזות את זה, היה נכנס איזשהו תקציב לדבר הזה.
אתה מתפרץ כאן למה שנקרא לדלת פתוחה, כי התחלנו את השידור עם מה שאמר פרופסור שלמה מיטל, שכבר טלטל אותנו בכך שהוא אמר שעקרון היד הנעלמה של הקפיטליזם, חשבנו שהוא ייצור מצב מאוזן ובריא וטבעי וטוב. בסופו של דבר הגענו למצב שבו כפי שהוא הגדיר את זה בצורה בוטה ומוצדקת, שנתת את הכוח לרודפי בצע למקסם את הרווח שלהם, בסופו של דבר זה גם פגע בסביבה.
בסופו של דבר,
אלא אם תשתלט על זה.
בתוך החברות האלה עובדים אנשים, וצריך לנצל את זה שיש מודעות שעולה, ויש לחץ מתוך העובדים עצמם היום, התרבות מתחילה להשתנות. היא לא השתנתה לגמרי, אבל גם היום הילדים וגם העובדים עצמם דורשים שהחברות שלהם יעשו משהו. ויתעדפו את הדברים האלה, אתה יכול לראות את זה, שזה קורה היום בתוך חברות התעופה. גם הם מבינות, נכון שזה עוד פעם לא הגיע ממש אלינו, אבל היום באירופה אנשים מתעדפים את זה, וגם אפילו בארצות הברית שאין להם את ה... את ה... זה פחות מוצלח אצלהם כל הסיפור של חלופה לטיסות. יש היום כן התייחסות לזה בזדות, בחברות התעופה, והם בעצמם מציעות לקזז לך את ה... את ה... את ה... כמובן וואו. שהם מנסות לשרוד בגדול, שזה מה שמעניין אותם.
כן, אבל
הלחץ הזה הוא יכול לעשות שינוי.
טוב, אנחנו מודים לך מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון בעיצוב מקיים, ותודה רבה לעמית המחקר הבכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון, פרופסור שלמה מיטל, שנשאר איתנו לעוד שעה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, איך אפשר למנוע פיגועי דריסה בישראל? בשאלה הזו עסקו חוקרים מהאוניברסיטה העברית. אחת המסקנות המסקרנות של המחקר היא שרוב פיגועי הדריסה מתרחשים קרוב לבית, לביתם של המפגרים, בדומה לפשיעה רגילה. וכן הם ממליצים לרכז את מאמצי המניעה והסיכול לתאי שטח קטנים יותר. אנחנו מיד נבין במה מדובר. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, שעה שנייה בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור שלמה מיטל, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון, כי היום לפני 55 שנה בדיוק נחנך פרויקט המוביל הארצי, ואנחנו מבררים איתו מה הוביל לפרויקט הזה. ובכלל אנחנו מדברים על תשתיות תקשורת והאינטרנט, תשתיות תחבורה, נגענו בזה מעט, מדוע פקקי התנועה בישראל הם מהגרועים בעולם, האם הרכבת הקלה אכן תפתור את בעיית הפקקים, נדבר על תשתיות גז, חשמל, אנחנו גם עוסקים בשאלות כמו למשל האם נכון להפריט, להעביר לידיים פרטיות תשתיות, ונעסוק בעוד עניינים, האם שעת סיפור או הקראת סיפור לילדים זה משהו שתורם להתפתחות הרגשית חברתית מוסרית שלהם, או שעדיף להשאיר אותם עם הטלפון בועים בסרטונים של סליים ביוטיוב. מיד נדבר עם חוקרת שחקרה את העניין, ואנחנו מבררים את הדברים כי מחר נפתח שבוע הספר. נזכיר שספר הוא אותו פורמט פיזי שמאפשר לנו לקרוא מילים בלי חיבור לחשמל, ובמסגרת אירועי הפתיחה של שבוע הספר תתקיים שעת הסיפור הגדולה ביותר בישראל. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, ואנחנו חוזרים לפרופסור שלמה מיטל, אנחנו עוסקים בתשתיות, התחלנו מהמוביל הארצי, הזכרת מעט את נושא ההתפלה, אמרת שאנחנו במקום טוב בכל מה שקשור להתפלה.
כן, בהחלט, אנחנו מובילים בטכנולוגיה.
זאת אומרת, כשאנחנו רוצים, אנחנו יודעים לעשות את זה, או להקדים את ה...
בדיוק, זה הנקודה, יש עוד לקח, דודו, מהמוביל הארצי. מוביל הארצי זה צינור גדול, שמוביל מים מהצפון לדרום. אנחנו זקוקים לעוד פרויקט כזה של מוביל ארצי, אבל בתחום המידע. כי היום הכלכלה זה כלכלה של מידע. ואני...
מה זאת אומרת, צינור כזה, מה יוביל? אינטרנט? זאת אומרת, מה הוא יוביל?
אינטרנט, מידע, כל מה שאתה...
ואין כזה? כי רוב בתי אב בישראל מחוברים.
אני אסביר, אבל קודם אני אציג לך שאלה.
בבקשה.
אתה נוסע לסינגפור, מקזז את הפחם, כמו שאורך אמר. אתה נוסע לסינגפור ואתה רוצה להוריד סרט, והסרט 5 ג'יגה. כמה זמן ייקח לך באינטרנט להוריד סרט בסינגפור?
אין לי מושג.
11 דקות. יש לי לפניי טבלה.
11 דקות 5 ג'יגה.
בדיוק.
5 ג'יגה זה נחשב כבד מאוד.
בדיוק. עכשיו נעבור לישראל. כמה זמן ייקח לך בממוצע בישראל להוריד 5 ג'יגה.
מילניום בערך, אבל כמה?
שעה וחצי.
וואו.
אנחנו מקום ה-70 בנושא הזה. מדינת הסטארט-אפ, כן? עם כל המהנדסים והיצירתיות וכו'.
הסטארט-אפ הוא ביצירתיות, אבל לא בתשתיות, אתה אומר.
אנחנו בטקו עם בוזניה והרצגובנה בנושא הזה. שעה וחצי.
למה? איך אתה מסביר את זה?
הסבר קצת מורכב. ההסבר קשור להפרטה. נדבר שנייה על הפרטה. יש חברה בשם בזק. לבזק, בזק הופרט. כיצד הופרט? מבלי להזכיר שמות. הנה השיטה של הפרטה.
שוב נזכיר, היא הייתה חברה ממשלתית, נכון? כן. כמו רשות הדואר וחברת חשמל וכו'.
בדיוק.
והיא עברה לידיים פרטיות. החליטו שנכון יותר להעביר אותה לידיים פרטיות.
כך חשבו.
כן.
בזק היא חברת תשתית, היא בתשתית התקשורת. כן. תקשורת זה תשתית פרופר. אז ככה זה קורה. מוצאים טייקון. הטייקון מקבל הלוואה ענקית מהבנק. קונה את בזק עם הכסף, עם החוב הזה, ומשתבש ברווחים של בזק.
להחזיר את ההלוואה?
להחזיר את
ההלוואה. די, אז למה אני לא קניתי את בזק?
כי אתה לא יכול, הטייקון יכול, דודו לא יכול.
למה לא יכולתי להיכנס לבנק לבקש מהם הלוואה של כמה מיליארדים?
לא יסכים.
לשלם, למה לא כל אזרח במדינה יכול לעשות את זה?
אתה צריך להיות טייקון. עכשיו, מה רע בזה? מה שרע בזה, שבעבר כשבזק היא חברה ממשלתית, היא מרוויחה, כסף. את הרווח הזה היא משקיעה בבניית התשתית, בשיפור התשתית, בהשבחת התשתית.
ולא בדיבידנד למי שבא עליהם לתת.
טייקון הרי לבא המון כסף. מה הוא צריך להחזיר את החוב? ממה הוא יחזיר את החוב?
זה אפילו לא דיבידנד, אוקיי. מהרווחים.
מהרווחים.
די.
אז במקום שישקיעו, עכשיו יש פרדוקס כאן. בזק בכל זאת השקיעה. יש לישראל רשת של סיבים אופטיים ארצית. משובחת, ממש טובה. ממש טובה.
הנה, תשתיות הטלפון כן פועלות פה באולפן.
אני מתנצל.
לא, זה בסדר גמור.
למה זה לא מופעל?
כן.
כי הרי סיבים אופטיים, זה אינטרנט מהיר.
נכון.
כי צריך לחבר את הרשת הזאת לבתים. החיבור לבתים לרובנו זה נחושת.
נכון, אין לנו סיבים אופטיים הביתה, נכון?
בדיוק, זה איתי, אז צריך להשקיע. אבל לבזק אין כסף לעשות את זה. אז יש לנו את הרשת של סיבים אופטיים, יכולנו להיות כמו סינגפור.
די.
ואנחנו כמו בוזניה.
אני מנסה להבין, אז למה מישהו החליט מטעם מדינת ישראל להעביר את חברה כמו בזק או חברת תשתיות אחרת לידיים פרטיות? זאת אומרת, מה היתרון בכך? ודאי ישב מישהו בר דעת שאמר זה טוב יותר.
אז הייתה מחשבה, קודם כל, לעשות הפרטה אחרת. למכור לנו את המניות של בזק.
זאת אומרת, להפרטה מהחברה ציבורית כזו שאני אוכל לקנות מניות? אוקיי.
בדיוק. ואז אמרו שזה קשה וזה לא יתבצע, הון ושלטון, אז הכי פשוט למצוא איזה טייקון ולרוץ עם זה. זה מה שנעשה. טעות גדולה, טעות גדולה.
אני לא מבין את זה באמת. זאת אומרת, שום מבין כמה הפרטה זה היה מושג שכביכול הכיל בתוכו את האושר העילאי ואת המקסום וכולי, אבל זה לא נכון, זה לא עובד כך.
זה לא עובד ולא למדנו לקח. אנגליה למשל, אם נסעת פעם ברכבת באנגליה, רכבת לתפארת פעם, ואז הפריטו. והיום לא משקיעים ברכבת. זה קטסטרופה, זה קטסטרופה. כי זה פרטי, זה הופרט.
אז כל הדיבורים על הפרטה של חברת חשמל בעתיד וכולי, זה עשוי להיות אסון.
עלול להיות אסון, אם הם לא יעשו
איך שהוא גם, יש לנו איזושהי תחושה שאם הדבר יעבור לידיים פרטיות תהיה תחרות, אבל אין כל כך תחרויות בתחום התשתיות, ולכן אנחנו נשלם אולי אפילו יותר חשמל.
נכון. נכון.
טוב, הנה, די-ג'יי מקלר עכשיו הבין שאנחנו מדברים על תקשורת ולא על מים, אז הוא יחליף את האנדר למשהו יותר הייטקי. למרות שאני נהנה מפכפוך מים, בלי שום קשר לשיחה עצמה. אז אתה אומר שהפרטה הזו, אחת מהבעיות, היינו בטוחים שזה פתרון, כי תמיד ראינו בחברות ממשלתיות כמסועבות, מסורבלות, בירוקרטיות, בסופו של דבר אנחנו מגלים שידיים פרטיות הן הרבה יותר ממקסמות רווחים ולא בהכרח פועלות לטובת השירות של האזרח.
זה כל כך פשוט, דודו. תשתית זה דבר שממשלה צריכה לספק. זה ציבורי.
כן.
זה ציבורי, זה לטובת כולנו. זה לא דבר שאפשר למסור לידיים פרטיות. זה לא עובד. לא
כן,
עובד.
בוא נזכיר גם את עניין הרצון של המדינה להפריט בתי כלא. וזה משהו שבבגץ ביטלו, בדיוק היום מדברים על בגץ וכוחו וביטול חוקים, הנה ביטול, אני חושב, אבל זו דעתי הפרטית מהמוצדקים, באמת העברה של בתי כלא לידיים פרטיות זה גם כן משהו שהוא עשוי להיות אסון. שוב, עשוי להיות. אסון, אבל זו דעתי הפרטית.
זה הזוי. כל הרעיון הזה הזוי פשוט.
זה שמישהו מרוויח כסף מלחסוך וכולי, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון להעביר את ה... לידיים פרטיות. אז אתה אומר שהמהירות של האינטרנט בישראל היא לא טובה.
מקום 70 בעולם. וואו. 70 בעולם.
כן. טוב, אז יש תחום שבו הכיוון הוא חיובי, כדי שנעודד מעט את הציבור, נעבור לאולי חינוך, או בחינוך אנחנו...
רגע, רק לפני כן, הנושא של פלאפונים.
בבקשה.
של המובייל.
כן, שזה הדור שלישי, רביעי, חמישי.
זהו.
איפה אנחנו נתקענו בשלישי?
אנחנו כביכול ב-4.
רביעי, כן, דור 4. שמה המשמעות של דור? מה זה אומר?
דור זה סוג חדש של טכנולוגיה.
כן.
עכשיו, ההבדל בין דור שלישי לדור רביעי לא גדול, עכשיו עומדת לקרות מהפכה, ממש מהפכה, דור חמישי. דור חמישי זה פי 100 יותר
וואו.
מהר. פי 100. ממש שינוי טוטלי. אבל מה? אנחנו בפיגור בישראל בנושא הזה. יש מדינות שכבר מתחילות להתקין דור חמישי, בישראל רחוקים מזה, ולדעתי אין סיכוי בעתיד הקרוב. כי לחברות הסלולר אין כסף, אין כסף. זה שוב דוגמה, זה תשתית. סלולר זה
העובדה
תשתית.
העובדה שהעברנו את התשתית, שוב, לא בהכרח הספק עצמו, אבל התשתית עצמה, זה לא הדבר הנכון, כמו שאמרת, האינפרסטרקצ'ר, מה שנמצא מתחת לפני השטח של... זה דבר שלא נכון להעביר לידיים פרטיות, אלא שווה שיישאר בידיים של כולנו.
נכון.
נשלט על ידי אינטרס ציבורי.
כן, זה
טוב, זה
הדבר
הכי חשוב באמת ש... שנאמר כאן. אנחנו נשמע שיר ואז גם נדבר על חינוך, גז וחשמל, בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. איך אפשר למנוע פיגועי דריסה? בשאלה הזו עסקו חוקרים מהאוניברסיטה העברית בהובלת ראש המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים, פרופסור בדיר חסייסי, שכבר נמצא איתנו על הקו, ראש המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ועמיתיו למכון דוקטור סיימון פרי ומייקל וולפוביץ', ובשיתוף עם יונתן אילן מהיחידה לניתוח גיאוגרפי במשטרת ישראל. ואחת המסקנות של המחקר היא שרוב פיגועי הדריסה מתרחשים בסמוך לביתם של המפגעים, בדומה לפשיעה רגילה, וכן יש לרכז את מאמצי המניעה והסיכול לתאי שטח קטנים יותר, כך קובע המחקר. המחקר אגב פורסם בכתב העת המדעי Journal of Quantitative Criminology, אולי לא ביטאתי טוב את מדויק את שם כתב העת, אבל אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור בדיר חסייסי, ראש המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, שלום לך.
בוקר טוב, בטאת כתב העת בסדר גמור.
אז תודה לך, אנחנו מדברים על Journal of Quantitative Criminology. עכשיו, אז בוא ספר לנו, פרופסור בדיר חסייסי, מה אתם בחנתם ומה המסקנות שהגעתם אליהן?
אז נתחיל מזה שטרור היא תופעה שבעצם התכלית שלה זה ליצור איזשהו פחד לא מידתי. בעצם היא נתפסת שאין לה חוקים, כל מקום וכל אחד יכול להיות קורבן. ואנחנו לקחנו את התופעה של פיגועי דריסה, ויש לנו גם פרויקט המשך.
אז רגע, אני עוצר אותך ברשותך, כי אמרת משהו מאוד חשוב למי שלא אולי מבין עד הסוף את העניין, זו הערה מאוד חשובה. טרור, הכוונה היא לא בהכרח לפגוע בכמה שיותר אנשים, אלא להפחיד כמה שיותר אנשים.
נכון.
ולכן הפיגועים הם בדרך כלל שרירותיים, אקראיים, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, וזה מה שיוצר את הפחד.
זה בדיוק, זה לפחות הדימוי
כן.
שרוצים טרוריסטים ליצור, זה כמעט באמת, כמעט ללא קשר לכמות הנפגעים, כן? אבל זה יוצר שבעצם מקריית שמונה לאילת, כולם יכולים להיות קורבנות להתקפות כאלה. וזה בעצם הכוח של טרור. אנחנו בדקנו את הנושא של פיגועי דריסה שהתרחשו בישראל, מתוך פרספקטיבה אנחנו ללמוד על התופעה הזו, ובהתחלה התחלנו כמו שכולם התחילו, זה נקרא מחקר הפרופילאות, לנסות להבין האם יש פרופיל לאותו מפגע בודד, במקרה הזה של הדורס, וגילינו כמו במחקרים קודמים, וכאן הייתה שותפה גם דוקטור גלי פרי בפרויקט המוקדם, שבעצם אין כל כך פרופיל למפגע הבודד, הוא פחות או יותר דומה לפרופיל של האזרח הממוצע, וכך קשה מאוד לגזור מהפרופיל הזה תובנות יציבות. ואז זה מחבר אותנו לאיזשהו תחרות שיש בקרימינולוגיה בין שתי אסכולות.
כן.
יש אסכולה אחת שאומרת, תתמקד בפושע, תלמד את הפושע, את הרקע שלו, את הפרופית הגיל, את העבר שלו, את ההיסטוריה, את הילדות. זאת אסכולה שהיא יותר ממוקדת בעבריינים. ויש אסכולה אומרת, תראו, עדיף שתתמקדו בעבירה עצמה. כי אנשים מגיעים לפשיעה מכל מיני מקומות, מכל מיני מוטיבציות. יש אחד שמחפש ריגושים, ויש אחד שמחפש להשלים הכנסה. כל אחד מגיע לכן פחות המוקד בעבריין, ויותר כדאי להתמקד בעבירה. זאת נקראת קרימינולוגיה סביבתית, שבעצם באה ולומדת את הסביבה, ומנסה ללמוד דרך הסביבה על מבנה ההזדמנויות, זמינות המטרות, איך הפעילות השגרתית של עבריינים או עבריינים פוטנציאליים יכולה לדחוף אותם או לחלופין להניע אותם מלבצע פשע. זאת פרספקטיבה, אלה גישות שהן מאוד מתחרות בקרימינולוגיה ולפעמים.
אז שוב, אחת הגישות מתמקדת באמת בעבריינים ובמניעים שלהם, ואחרת מתמקדת בהזדמנויות עצמן, בעבירות עצמן. כמו גם יש גישה של חלון שבור וכו', סגור את החלון השבור, לא ייכנסו עבריינים, בלי להתעסק עכשיו במי, מה מניע אותו וכו'.
אמת, זה אתה פשוט מצמצם את ההזדמנות, מגדיל שמירה, הופך את המטרה לפחות אטרקטיבית, וכך בעצם אתה מונע, ואתה לא כל כך עוסק לחנך את הפושע או פושע הפוטנציאלי ולשנות את המוטיבציה.
זה נשמע שהשילוב בין הגישות הוא הנכון, אבל כן, אני משער שבאמת גם פרצה קורית לגנב, אבל הייתי גם מנסה לנטר את האנשים עצמם, אבל אוקיי, בוא נמשיך לשמוע ממך.
מאה אחוז, זה אנחנו נגיע לסוף אולי למסקנה, זו מסקנה חשובה מה שאמרת, אבל היא נגיע לסוף.
בבקשה.
עכשיו, אז מה שיש בתוך הקרימינולוגיה הסביבתית, יש חוק של עמיתי פרופסור דיוויד וייסמוט, הוא חתן פרס ישראל, הוא מצא חוק מאוד מעניין, בפשיעה. הוא מצא שהפשיעה איננה מתרחשת במרחב באופן רנדומלי. כן? אם תיקח עיר כמו תל אביב,
כן.
הפשיעה לא נמצאת בכל תל אביב. היא נמצאת בנקודות מאוד ספציפיות, במקטעי רחוב, למען האמת, מאוד חמים, ובמקטעי רחוב סמוכים, אפילו באזורים שאנחנו יודעים לשמצה בתל אביב, לא תמצא פשיעה בכלל. והחוק אומר שבעצם כמעט 1% מהפשיעה מרוכז בכמעט 25% מהפשיעה מרוכז רק בתא שטח של 1% קטן בעיר.
למה זה כך? מעניין.
למה זה כך? יש הרבה סיבות של פשיעה ממוקדת במקום. כן? גם שאגב האוכלוסיות משתנות, עוברים או נכנסים מהגרים כאלה ואחרים, עדיין אותו תא שטח הוא מייצר באופן כרוני עבריינות. כן, וזה קשור במאפיינים הקרימינולוגיים שלו. משהו בבסיס של המקום מייצר פשע, אוקיי? ועל זה יש אסכולה גדולה שהתפתחה בקרימינולוגיה, נקראת אסכולת שיקגו. אז אם זה המצב, אז יש כאן חוק שהוא תקף בפשעה, ואגב, החוק הזה תוקף בכל העולם, כולל תל אביב. מה שאנחנו עשינו, אמרנו, אוקיי, זה חוק שיכול לעזור לנו. בוא נבדוק אם אפשר להכיל את החוק הזה גם על פיגועי דריסה. האם פיגועי דריסה מתרחשים בין מטולה לאילת באופן רנדומלי, כל מקום שווה בהסתברות שלו שיתרחש, ועיון במופעים, אם אתה לוקח את הפיגועים וזורק אותם על המפה של מדינת ישראל, אתה רואה שיש ריכוזים בלתי רגילים, כן? ריכוזים מאוד מאוד בולטים, שהפיגועים לא מתרחשים באופן רנדומלי במרחב, הם מתרחשים במקבצים, וליתר דיוק בנקודות חמות, כן? במקטעים חמים, ששם מרבית המפגעים, למרות שכל אחד בא ממקום אחר, עם גישות אחרות ועם מוטיבציות שונות, כן? בין המפגעים האלה, בסוף הם כן התכנסו למקומות מועדים.
אוקיי.
עכשיו זה דבר אחד. הדבר השני שראינו, שאתה נניח ואתה מגיע לאותם פיגועים והם קורים במקומות מועדים, בצמתים מאוד מוכרות לפיגועים וכיוצא בזה, אבל השאלה מאיפה הם מגיעים? מאיפה מגיעים המפגעים האלה? עכשיו, באופן תיאורטי הם יכלו לנסוע ב... הרבה מאוד צירי תנועה, נכון?
כן.
מישהו יוכל לנסוע בציר A, השני בבית, ג' והיו מגיעים אולי לאותה מקום שהיו מבצעים את הפיגוע. אבל מה שאנחנו ראינו זה שלא רק שהפיגועים מרוכזים בתאי שטח קטנים או בנקודות חמות, זה גם שהמפגעים נוהגים להשתמש בצירים דומים. כלומר, לא רק שיש נקודות חמות, אלא יש גם צירי תנועה חמים, שבהם מפגעים בוחרים לנסוע, כן? ולעומת צירים אחרים שיכלו לבחור בהם. כמו יש כאן ריכוז גם של הפיגועים עצמם וגם של צירי התנועה.
טוב, אני מסוכן כמובן מה מניע אותם להשתמש בצירי התנועה, אבל בוא, אנחנו ממשיכים לשמוע את הנתונים. כן, בבקשה.
כן, והנקודה השלישית הייתה באמת שאנחנו, המחקר הזה כמובן בשיתוף פעולה ונגישות כמעט מלאה לנתונים בשירות ביטחון הכללי, אז אנחנו יודעים על כל האינפורמציה של מגורי המפגע ופחות או יותר מאיפה הוא יצא ומאיפה הוא הגיע, אז אנחנו ראינו גם שבדומה לפשיעה אגב, שגם פושעים, נוהגים לפשוע קרוב לביתם, יש מה שנקרא עקומת הדעיכה של המרחק, גם אותה עקומה תקיפה בטרור. אנחנו רואים שהמפגעים לא באים מרחוק מאוד, כן? הם תוקפים פחות או יותר באזורים סמוכים למגורים שלהם. וזה את האמת עושה היגיון, כי זה המקומות שהם מכירים. זה המקומות שזו הרוטינה שלהם.
גם אם האיש יודע שהוא יצטרך להימלט ממשטרה, אז הוא כך מכיר את, את הכבישים וכו', והוא מעדיף לנהוג במקום נכון. מוכר, כן.
אמת, וואו. אמת, הוא גם יודע לזהות איפה יש ריכוז מטרות שהוא
נכון.
מחפש,
וואו.
והוא יכול בציר הזה, וגם חלק אגב מהפיגועי דריסה, מניתוח גם עדויות של כאלה שנתפסו ולא נהרגו וכיוצא בזה, נמצא מספר לא מבוטל של אנשים שבעצם החליטו על מעשה הפיגוע כמעט באופן ספונטני. כלומר, זה לא משהו שתוכנן חודשים מראש, כן? זה מישהו שזה עובר איזשהו משבר, עובר איזה משהו, וזה מתבשל ממש בשעות ספורות, כך שבעצם הרוטינה שלו, איפה הוא נוסע, איפה שגרת החיים שלו, הופכת להיות מאוד קריטית באופן שהוא בוחר את המטרות שלו, ואיפה הוא יבצע את הפיגוע.
עכשיו, איך המסקנות האלה משליחות על אכיפה או ניסיון למנוע את הפיגועים עצמם? זאת אומרת, אפשר לקחת, זה נשמע מסקנות שהרבה פעמים הן בדיעבד. השאלה היא, המסקנות האלה הן משהו שיאפשר לירט או לעצור או איכשהו למנוע את פיגוע הדריסה?
אז כמו שבפשיעה, המסקנה של ריכוז בנקודות חמות הביאה לכך שבעצם אין שום טעם שתפזר את אמצעי האכיפה והמודיעין והאיסוף לכל העיר, כאשר הבעיות שלך מרוכזות בתאי שטח מאוד מאוד ממוקדים. וזה בולט בעיקר שהמשאבים שלך מוגבלים.
זו נקודה חשובה מאוד, כי באמת הייתה גישה שלפיה אם היינו מפזרים ניידות ברחבי העיר, אז הפשיעה תרד, אבל זה ככל הנראה לא נכון.
זה ממש לא נכון, זה הוכיח את עצמו כלא אפקטיבי. מה שכן נכון, זה אם אתה מרכז במקום, זה בוודאי מוריד פשיעה באופן כמעט מיידי. וזה תקף גם לכאן. עכשיו, מה שקורה כאן, שאת האמת אנחנו באקדמיה בדרך כלל, כמו שאתה אומרת, חוקרים מחפשים חוקיות בדיעבד. חלק מהאנשים, גם בכוחות הביטחון, בצבא כמובן, איפה שהיו יותר שכיחות של האירועים האלה, הם התחילו להסיק מסקנות לפעמים כמעט על אינטואיציה, כן? שהם התחילו להבין, למשל הדבר הכי פשוט, שאנחנו רואים למשל בירושלים, יש ציר, נקרא ציר שדרות בר לב, שבמקטע של משהו כמו קילומטר ושש, כן, אחד מייל, כן, 1.6 קילומטר, היו 5 פיגועים. במקבץ, שבאוטו זה ממש כמה שניות של נסיעה, נכון?
כן.
אז מה שעשו, אתה רק בא למשל, תחנות אוטובוס היו יעד מאוד אטרקטיבי, אז מספיק ששמו את הברזלים האלה, שמשהו חסם מאוד פשוט, אגב, עלות מאוד קטנה, ופתאום יצרת עבור מפגע קושי לפגוע בקורבנות, כי כיום, אם הוא ירצה להיכנס, הוא פשוט ייתקע בעמודים האלה. כלומר, הניתוח המרחבי יכול לזהות צירים חמים, נקודות חמות, ששם שווה למגן. כי לא סתם האנשים האלה באים למקומות האלה. זה לא משהו אקראי. מה שהמחקר שלנו מראה אומר, זה סיסטמטי. גם אם הם לא מודעים לו, המפגעים, בסוף זה יוצא וואו. סיסטמטי. ולכן אפשר להתמגן. ועכשיו עוד משהו שאפשר לחשוב עליו, זה שיש לפעמים חשש שקוראים פעולות כאלה מריאקציה לא פרופורציונלית, כן? שעושים איזה שהם מהלכים מאוד גדולים של חסימות ועוצר וכל הדברים האלה, וזה עלול לפגוע בשגרת היום של אנשים שומרי חוק, גם מקרב אוכלוסייה שיצא ממנה המפגע, וזה יכול לגרום נזק לטווח הרחוק. לכן מה שאפשר גם לעשות זה שברגע שאתה יודע איפה הסכנה שלך, אתה ממקד את אותם אמצעים באותם מקומות, ומנסה ככל האפשר להימנע מפגיעה היקפית יותר או רחבה יותר באוכלוסייה.
והמסקנות האלה עברו או יעברו לכוחות הביטחון? כי נשמע ששוב, באמת אלה דברים אקדמיים מחקרים, אתם בקשר, אתם מעבירים את המידע הזה למי שצריך?
אז קודם כל, כמו שפתחת, המחקר הזה הוא בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל.
כן.
ללא משטרת ישראל והנגישות לנתונים שלה ולמאגרים שלה ולעובדה המצוינת של יחידת הניתוח הגיאוגרפי שלה, זה לא היה יכול להתרחש, ולכן המסקנות האלה כמובן הם גם רכוש של משטרת ישראל האינטלקטואלי, ואנחנו בקשר גם עם זרועות ביטחון אחרים שעזרו לנו, כמו שציינתי מתחילת הדרך, בשירות הביטחון, ואנחנו מקווים שהמחקר יוכל לסייע בעיצוב מדיניות לטיפול בתופעה כזאת.
אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור באדי חסייסי, ראש המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית, תודה לך.
תודה לך, כל טוב.
ואנחנו חוזרים לפרופסור שלמה מיטל, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן, למחקר מדיניות לאומית בטכניון. אנחנו מדברים על תשתיות, אינפרסטרקצ'ר, ובואו נעבור לחינוך. האם יש מה לדבר על תשתיות בנושא חינוך? מה זה אומר תשתיות בנושא חינוך? לוח וגיר או גם מורים ומורות?
אני חושב, תשתית בחינוך, פירוש הדבר, לחשוב מחדש כיצד אנחנו מלמדים את הנוער. את הצעירים, דודו. הדור הצעיר, הוא לומד אחרת לגמרי. הוא לומד דרך האצבעות, דרך הפלאפון, ואנחנו עדיין לא הסכנו להבין את זה. אנחנו המורים.
השאלה, צריך לשנות את השיטה? זאת אומרת, מההוראה הפרונטלית היא כבר לא הדבר הנכון?
אני חושב שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו הפרופסורים הסכנים, אנחנו איטיים מאוד בהבנת הקורא בשטח. בכיתה שלי, כשלימדתי, אני עכשיו פנסיונר,
כן.
ישבו צעירים וסיכו עם הפלאפון, ולדעתי היה בסדר, כי אפשר להשתמש בזה כמכשיר לגלות דברים, למצוא דברים.
כן.
שאני מזכיר שם של חברה, הם יכולים למצוא הרבה אודות החברה. אבל יש פרופסורים שאוסרים, ואפילו הייתה איזו שביתה בטכניון של סטודנטים כשאסרו שימוש בפלאפונים.
תוך כדי שיעור.
כן, תוך כדי שיעור. מערכת החינוך שלנו, דודו, היא לא במצב טוב. יש נתונים. אני יכול להמיס עליך נתונים. יש מחקר שנקרא פיזה. זה מחקר השוואתי לתלמידי תיכון במתמטיקה, מדע וקריאה. ובודקים ומשווים בין מדינות. איך הסטודנטים משיגים הישגים.
כן.
ישראל מדורגת נמוכה מכל מדינה מפותחת באירופה, צפון אמריקה, ואפילו מזרח אסיה.
אני זוכר שבשנות ה-70-80 מערכת החינוך הייתה נפלאה, לפחות ככה אני הרגשתי כתלמיד. למדנו.
הייתה תקופה שהובלנו, זה נכון, זה ירד.
מה, מורים איכותיים, למדנו הרבה, הגענו להישגים, שברנו את הראש.
נכון, וזה לא בגלל כסף, כי משקיעים הרבה כסף במשרד החינוך. אינני יודע, אינני יודע, אינני מומחה.
כי באמת תחום החינוך הוא אחד מצרכני, בצדק, הכסף הגדולים יותר. זאת אומרת, אנחנו כן משקיעים בחינוך.
חינוך זה התשתית. למה? כי הון אנוש זה ההון הכי חשוב.
כן.
ואנחנו...
אז אולי משהו לא נכון בניהול הכסף, המשאבים, החזון?
אני לא יודע.
וואו.
אני רק יודע שלפי המספרים יש לנו בעיה... ואין לנו אפילו שר חינוך כרגע. יש לנו, סליחה.
יש?
נתניהו. הוא שר החינוך.
אבל עוד מעט, טוב, מה, צריך לחגות לבחירות? מה עושים עכשיו עם שרים? למרות שהם ממנים, אני חושב, יש שר כזה בתקופה הזו, לא?
כן, אבל...
אולי באמת אחת מהבעיות זו המערכת הפוליטית. קודם כל שרים שהם יודעים שהם פועלים לכמה שנים, ואז הם לא, אין להם ויז'ן, אין להם חזון לטווח רחוק, זאת אומרת...
משהו כזה, משהו כזה. אני רק יודע שפי המספר, למשל המיצב,
כן.
המיצב זה בדיקה, בחינה ארצית. הנה נתונים מפרופסור דן בן דוד מאוניברסיטת תל אביב. באנגלית, ענו נכון 68% מהשאלות. שניים מתוך שלוש. אחד מתוך שלוש לא נכון. במתמטיקה 56% נכון. במדע וטכנולוגיה 50%. זאת אומרת, חצי לא נכון. משהו לא טוב פה, משהו לא טוב. אני לא יודע מה ולמה.
טוב, אנחנו רק יכולים לנסות ולשער, אולי החשיבות של הלימודים בעיני הציבור פחתה, אולי הפכנו לשוב, אנחנו התחלנו עם קפיטליזם, והבנו שכסף אפשר לעשות לא רק באמצעות לימודים, לא יודע.
אני חושב...
גם לי אין תשובות.
אני צריכים לפתוח את החלונות. יש מקומות, סקנדינביה, פינלנד, יש מקומות, סינגפור, אני תמיד מציין את סינגפור,
כן.
יש מקומות שיודעים ללמד סטודנטים, יודעים, ויש הישגים. מה הם עושים? בוא נלמד מהם, בוא ננסה להבין.
לא, אי אפשר לשתול אנשים בסינגפור, לשלוח מרגלים לשם?
ישראל לא...
שיגלו לנו מה הם עושים שם?
ישראל לא סינגפור, ישראל לא שוויץ, כמו שאומרים, אבל אפשר ללמוד מהם, ולהתאים, ולהתאים. אנחנו לא עושים את זה מספיק. צריך לנסוע בעולם וללמוד ולהביא הביתה רעיונות טובים.
טוב, הזכרנו באמת את תשתית החינוך גם בכל מה שקשור למורים וכו'. בוא נדבר על תשתית של עובדי ציבור. זה משהו שכן נחשב לתשתית? זאת אומרת, העובדים עצמם?
כן, אני רוצה לתאר פרויקט מאוד יפה.
כן.
שכתבתי עליו. אני כותבת הוא בעיתון שנקרא Jerusalem Report. ויצא לי לראיין אדם נחמד בשם יצחק דבש.
כן.
יצחק דבש עבד בבנק להשקעות, Credit Suisse, במשכורת מאוד מאוד טובה, לפני 20 שנה, והחליט שהוא חוזר הביתה, והוא פועל למען הציבור, למען התשתית, תשתית של עובדי ציבור, שיש מיליון עובדי ציבור בישראל, לא רק ממשלה, אלא מועצות מקומיות, והתחיל לפתח תוכנית להשביח את איכות האנשים, דרך חינוך, קורסים וכדומה, ועבד קשה על זה 18 שנה, בפרויקט שנקרא עתודות, עד שבסוף זה תפס. כן.
שהפרויקט זה... עצמו מה, לטפח את עובדי הציבור הבאים?
כן.
אני חושב שאני אפילו נתקלתי בפרויקט הזה, משהו מדהים, זה אנשים שממש מיועדים לכך,
נכון.
ולומדים, וחלק ממי... שזה באמת, זו חשיבה באמת חכמה מאוד, לא סתם לגייס אנשים בצורה אקלקטית ולהכשיר אותם במהירות, נכון. אלא ממש לייעד אותם לעניין.
ולתת להם ייעוד ולהשביח כאילו את הקריירה, את המסלול הזה. כן. כי כרגע הרבה אנשים הולכים לעובדים ציבור,
כן.
כקרש קפיצה אחרי זה נכון. לבנק לעבור, או
נכון,
משהו
לחברות
משהו
פרטיות וכולי ולעשות
כן,
כסף.
אבל זה ייעוד. ה-Civil Service הבריטי זה משהו לתפארת, אני חושב. כי טיפחו את זה, וזה מסלול קריירה מתאים.
מה אם לטפח אנשים כמו ראשי ממשלה או מנהיגים? למה לא עושים את זה כבר?
הלוואי.
אם כבר שרים שיקחו ילדים וילמדו אותם איך להיות שר חינוך, תחבורה.
אבל תגיד לי, אחרי מה שקורה פה בפוליטיקה, הילדים שלך ילכו לפוליטיקה? תרצה שילכו לזה?
אתה צודק ש... זה לא נתפס בעיניי כמשהו, אתה צודק, זה נראה לנו משחק ציני, בעיקר נשתמש במילה ציני, ולא באמת איזה משהו שאתה מאמין בו למען הציבור וכולי, כי אנחנו גם שומעים על אנשים שעושים לביתם בעיקרון,
נכון.
פחות עם חזון, ואנחנו קצת מתגעגעים למנהיגים שעושים את זה לא למען עצמם, שוב, אני משער שיש כאלה, אבל גם יש כאלה שלא, ואנחנו גם שומעים על הרבה שלא. יש ויש, כמובן. שלושה שיודעים. שעת סיפור. When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. טוב, זה היה הפתיח של סיפורי ימים, מחר נפתח שבוע הספר, נזכיר שספר אותו פורמט פיזי שמאפשר לנו לקרוא מילים בלי חיבור לחשמל, במסגרת אירועי הפתיחה של שבוע הספר העברי, שהתקיים השנה בנושא קריאה משותפת, התקיים שעת הסיפור הגדולה ביותר בישראל, ואנחנו רוצים לברר האם שעת סיפור או הקראת סיפור לילדים זה משהו שתורם להתפתחות הרגשית חברתית מוסרית שלהם, גם רגש, גם חברתיות וגם מוסר. או שמדובר בביזבוז זמן, ועדיף להשאיר אותם עם הטלפון בוהים בסרטוני סליים ביוטיוב עד שהם נרדמים על המסך ועל הסוללה. שלום למי שחקרה את העניין, פרופסור דורית ארם, ראש המגמה לייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום לך.
שאלת השאלות, האם שווה לי לבזבז את זמני היקר בלהקריא כל מיני ספרים לבני הקטן, או ש... לא ממש.
זה ממש, ממש, ממש. מאוד מאוד חשוב, ובאמת כמו שפעם אמרו, ספר זה כל הסיפור, יש בספר המון, והביחד של הספר, הקריאה של הספר לילד היא מאוד מאוד משמעותית להתפתחות שלו, למגוון של תחומים.
אז למה הכוונה כשאת אומרת הקריאה ביחד? כי הרי ההורים רבים ממקמים את הילד שלהם מולם. הסך ואז הם רואים איזשהו משהו שהוא סוג של סיפור וכולי. אבל מה המשמעות של להקריא לו את הסיפור וגם לדבר על הסיפור?
בדיוק. זה בדיוק מה שאתה אמרת. כלומר, השיחה תוך כדי קריאת הספר וגם אחרי קריאת הספר היא המאוד מאוד משמעותית. אנחנו ראינו במחקרים שאם אנחנו מראים לילדים רק את הספר, נגיד שתראה לו את הספר או תקרא לו את הספר בלי לשוחח עליו, כלומר רק הוא יראה את הספר ואת הסיפור, היכולת שלו ללמוד מזה היא הרבה, היא פחותה בהרבה ממה שקורה כשאתה משוחח עם הילד על הספר, שואל אותו שאלות, מדבר איתו, מקשר את זה לחיים שלו, מדבר על הרגשות של הדמויות, על המחשבות שלהם, הרצונות שלהם, למה הם בעצם התכוונו כשקרה כך וכך. הרי רוב הספרי ילדים, הרבה מאוד מהם בכל אופן, הם ספרים שעוסקים בכל מיני מצבים חברתיים. המון מילות רגש ומחשבה, גם כאלה שאנחנו פחות משתמשים בהם, ביום יום מופיעות בטקסטים של הספרים, ואפשר ורצוי לנצל את את הסיטואציות האלה כדי לדבר עם ילדים על המחשבות שלהם, על הרגשות שלהם, על חוויות שהיו להם.
טוב, זה נשמע על פניו כמובן משהו מאוד חיובי, אבל באמת יש לכך אישור או אישוש אקדמי? זה באמת משהו שמפתח אצלם
כן.
איזושהי רגישות או כן. מפתח אותה מוסרית?
כן, אנחנו עשינו בסדרה של מחקרים שאנחנו עושים באוניברסיטת תל אביב, שנעשה עם סטודנטיות שלי ועם קולגות שלי, אנחנו מוצאים, יש מחקרים שעשיתי עם פרופסור מרגלית זיו, הרבה סטודנטיות שלנו ביחד, אנחנו מוצאות שככל שההורים משוחחים עם הילדים יותר בהרחבה על כל ההיבטים המנטליים, על המחשבות, הרגשות, הכוונות של הדמויות, ולא רק ההורים, גם גננות, כך הילדים גם השפה הזו שלהם, השפה של רגש ושל מחשבה מתעשרת וככה נהיית מדויקת יותר, וגם אנחנו רואים את הקשר של זה להבנה החברתית של הילדים ואפילו להתנהגות שלהם. למשל באחד המחקרים אנחנו נתנו לילדים באיזשהו מין הערכה כזאת, נתנו לילד שקראו לו את הספר שקית עם במבה, והיה לידו חבר שלו, ויצאנו מהחדר ואחר כך ראינו איך הם התחלקו בבמבה, והמספר הוא לא היה מספר שווה, ורצינו לראות את מידת הנדיבות שלו, ויותר מזה גם את ההסבר שלו לאיך הוא התחלק ולמה הוא התחלק ולמה הוא לא התחלק.
מעניין.
ובהחלט ראינו קשר שזה מאוד מעניין.
וואו.
כן, ההורים הרחיבו בשיח על ההיבטים החברתיים לבין המידה שהילד שלהם גם היה מוכן להתחלק וגם היה יכול להסביר את ההתנהגות החברתית שלו. גם ראינו שזה קשור דרך אגב לדיווחים של גננות על ההסתגלות החברתית בגן.
טוב, זה נשמע גם אלה מסקנות מחקר מרתקות, מלבד העובדה שעל פניו ניכר שבאמת לשבת עם הילד ולהקדיש לו זמן ולהקריא לו סיפור ובאמת קצת לדבר על הדברים, זה משהו, וזה ודאי לא גורם נזק, גם מי שלא מסכים למסקנות המחקר, זה על פניו ניכר שזה משהו שמפתח את הילד.
אז מה שנחמד בספר, וזה ממש, אתה צודק בערך שאתה אומר, במילא, כל פעם שתשב ותשוחח עם ילד, יש לזה ערך.
כן.
ומעבר לזה, מה שהספר מזמן לך, וכאן זה הנושא, הוא חשוב שיהיו ספרים שהם ספרים טובים, ואני שמחה להזכיר את ספריית פיג'אמה, שמחלקים בארץ ספרים שהם ספרים שנבחרו בקפידה, והם ספרים שהם ספרים טובים. כי מה שקורה זה, יש המון המון אנשים חושבים שלכתוב ספר ילדים זה עניין של מה בכך. מה? שמים כמה חרוזים ביחד,
נכון.
מסוגרים כמה ציורים, והנה יש לנו ספר ילדים. אבל זה לא ככה. ספר ילדים צריך להיות ספר טוב. וספר טוב, שהוא ספר ילדים, שהוא ספר טוב, ובאמת זה לא סתם שאתה יושב ומשוחח עם הילד שלך, אלא שבעצם הספר נותן לך, מביא לך, מציג לך בעצם הזדמנות לשוחח עם הילד שלך, על יחסים חברתיים, על רגשות, על מחשבות.
זאת אומרת שבאמת ספרים טובים הם מזמנים לנו סיטואציות נכונות לעסוק בהם, ושאלות מוסריות, חברתיות וכו', ואז זה באמת מפתח את הילד, בעצם ההתעסקות בסיטואציות האלה.
שזה בעצם אתה מדבר עם הילד, דברים שאתה שואל אותו, כשהוא פה מהגן, אתה שואל אותו, איך היה בגן? הוא אומר לך, כיף. ואם מי שיחקת, הוא אומר לך, עם יותם. אתה אומר לו, יופי, אתה חבר שלי יותם. הוא אומר לך, כן. אתה אומר לו, אתם חברים טובים, נכון? הוא אומר לכם, כן, אנחנו חברים. בזה נגמר הסיפור. אבל אם יש לך ספר, אז הספר בעצם סוג של מרים לך להנחתה. הוא בעצם פותח לך דלת להתבונן יחד עם הילד שלך על סיטואציה חברתית שהיא בספר טוב, היא גם מורכבת. הדמויות הן דמויות שהן עגולות. הן לא שטוחות שהן מספרות, הן רק טובות או רק רעות.
כן.
יש להם גם, הוא גם רוצה להתחלק, אבל הוא גם רוצה שיישאר לו הרבה.
זאת אומרת, אוקיי, הספר באמת מציג את המורכבות. כן, 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 כן. מעניין כן. מאוד. הנה, אני, ליזה עושה חשק לקנות ספרים לילד, ודי-ג'יי מקלר פה אמר שזה עושה לו חשק לילד, השיחה הזו. אז הנה, אולי...
כיף לדבר עם ילדים, כן. באמת.
האמת שזה באמת, זו חוויה מרתק. מאוד נעימה, אני חושב שגם לילדים, ובוודאי גם להורים.
כן, ואני אגיד לך, ההורים, גם הילדים, בתקופה שלנו שהיא כל כך כל כך דיגיטלית, ולא ניכנס לעניין הזה, הזמן הזה שיש להורים נכון. עם ילדים, עם הספר, שהוא זמן שאפשר לתפוס אותו ברגעים שונים, של היום, לא חייבים רק לפני השינה, דבר חשוב מאוד זה שלא חייב, לא צריכים, לא כדאי להפסיק את זה כשילדים מגיעים לכיתה א', כי אמנם הם לומדים לקרוא, אבל הם לא מסוגלים לקרוא את אותם הספרים שאתה כאבא יכול לקרוא להם, כי המורכבות, כי הקריאה קשה להם. הרבה הורים חושבים, טוב, הילד בכיתה א' פה לא צריך יותר. וזה כל כך כל כך לא נכון.
טוב, את משכנעת את המשוכנעים, אבל תמיד טוב שיש גיבוי מחקרי לדבר הזה. זה היה מרתק. תודה לך, פרופסור דורית הרם, ראש המגמה לייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בשמחה. ביי.
ואנחנו עוברים לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק, במסגרת פינתנו על גיבורי על ועל קומיקס בכלל. אנחנו מדברים כאן בתוכנית על תשתיות, ואנחנו רוצים לשאול את אורי פינק, האם גם בקומיקס יש פרויקטים לאומיים גדולים, או שעוסקים שם בתשתיות? שלום לך.
שלום דודו.
יש תשתיות בתחום הקומיקס? מלבד כמובן לצייר את הריבועים שבתוכם מציירים את ה...
כן, כן, זה בהחלט פרויקט לאומי לבנות ריבוע קומיקס. תשמע, האמת שאני באמת, כמובן, הלכתי וחקרתי את הנושא, ויש, האמת שיש גיבור אחד שהוא תשתית לאומית בפני עצמו, זאת אומרת, שהוא פרויקט לאומי, כן? ממש פרויקט כזה, זה ידידנו קפטן אמריקה. קפטן אמריקה בעצם נוצר כפרויקט, כן? הפרויקט לאומי, במלחמת העולם השנייה רצו לפתח חייל על, אז הקימו גוף כזה גדול וזה, והכל, וניסו ל...
כן, הוא תולדה של פיתוח ממש, כמו המוביל הארצי שלנו, וואו.
סופר סולג'ר, כן, סופר סולג'ר. עכשיו, האמת שמה שגיליתי בעניין הזה, שהתיבורי העל, מה שהם פצר של האתוס האמריקאי, אז האמריקאים הרי לא, האתוס שלהם זה לא מי יודע מה להצליח לממשלה, נכון? הם לא אוהבים את הממשלה.
כן.
הם אוהבים להיות לבד, וזה יזמים פרטיים. ובעצם פעם האחרונה, הראשונה והאחרונה, שפרויקט לאומי של גיבורי העל הצליח, זה היה קפטן אמריקה שלנו. כן, אחרי זה... כל פעם שניסו, כן, עכשיו, מה שקרה עם קפטן אמריקה, אם אתה לא מכיר...
מה שהייתה הפרטה של כוחות העל.
בדיוק, לא, הייתה הפרטה, לא, בדיוק, הייתה הפרטה, בדיוק, והממשלה המשיכה לנסות לעשות כל דבר, זה תמיד קשל. קפטן אמריקה, הוא, אמנם, יצרו אותו לבד, אבל אחרי שיצרו אחד, אותו, סטיב רוג'רס הגיע בתור כזה חנון קטן ורזה למחיס שם, וקיבל סרום כזה, או קרניים, הפך למין פאר היצירה האנושית, כן, שיא היכולת האנושית.
כן.
בא בדיוק כזה לרגל נאצי ופיטס את הכל, כן, כי הממשלה לא יכולה לעשות שום דבר כמו שצריך, אז הם לא עשו מצדק כמו...
נראה לי שהממשלה גם מנסה לירד את השיחה, כי אתה נשמע פחות ופחות טוב, אבל אנחנו מקווים... אז אתה אומר שכן יש, אפילו היה גיבור, לא רק שעוסקים בתשתיות, יש גיבור על אחד שהוא תולדה של מחשבה תשתיתית בארצות הברית.
ואז, מאז הם ניסו כל הזמן לשחזר את הניסוי הזה, לשחזר את הניסוי הזה, לעשות אותו מחייל על כזה, וכל הזמן נכשלו. או שהם יצרו מגיבור לא טוב, לא נגיד, הענק הירוק, אומרים שחלק מדאוקן היה ציון כזה ליצור חייל על, וזה מה שקרה. מה שהם כן נותנים בקומיקס, דווקא האמריקאים מאמינים בממשלות אחרות. זאת אומרת, אם אתה מכיר את וולברין, מכיר את
וולברין? ודאי.
כן, זאת אומרת, וולברין, אמנם הוא נולד עם ה... הטפרים האלה, כן, עם שלושת הציפורניים הענקיות האלה שקופצות לו מהיד, אבל כדי לשכלל אותו, יש פרויקט מיוחד שקראו לו פרויקט Weapon X, נשק X, שזה הממשלה הקנדית. תבין, הקנדים בסדר, הקנדים הסוציאליסטים, הם יכולים ליצור גיבורי על בממשלה שלהם, האמריקאים לא. האמריקאים, כל מה שהם עושים בממשלה, זה תמיד על הפנים, תמיד הם הורסים את הכל. למשל, יש, אז וולברין קיבל את שלד האדמנטיום שלו במסגרת הפרויקט הזה, כתשתית לאומית של קנדה, הוא קיבל את שלד האדמנטיום שלו.
מעניין איך שבסופו של דבר כן הגענו לשיחה על קפיטליזם, עקרון היד הנעלמה, תשתיות, סוציאליזם וכולי, וואו, גם בתחום גיבורי העל.
כן, כן, ואיפה זה, כן, את מי הם אוהבים? איירון מן הוא, אתה יודע, שוק החופשי. זה בן אדם אחד.
כן, בדיוק, נכון. מחליט
לפתח טכנולוגיה והכל. והאמריקאים יש להם שני פרויקטים לאומיים, כמו פרויקט, יש במרוול, לא, בדיסי, יש פרויקט קדמוס, שזה פרויקט שחוקר כוחות על כאלה, כן, חוקר כל מיני דברים, ואז הוא יצר סופרבוי, שהוא דמות, שהוא שיבוט של סופרמן, סופרמן ולקס לוטור ביחד, שהוא דמות דווקא די נחמדה, אבל יש לו קצת צד אפל כזה, כי בכל אופן, הוא נוצר בממשלה, כנראה משהו לא בסדר איתו. ויש פרויקט פגסוס במרוול, שהוא גם כן משמש כחקר גיבורי על, וגם בית כלא נבלי על, למיניהם, שתמיד כמובן כל הבורחים כנראה כל הזמן, כי הם לא יודעים לעשות שום דבר כמו שצריך בממשלה. וזהו, כן, ככה זה באמת התשתיות הלאומיות בתחום גיבורי על.
קיבלנו גם את נקודת המבט באמת על המדינה וקפיטליזם וכו'. תודה לך, איש הקומיק של ישראל, אורי פינק. תודה לך.
היי, בכיף. ביי ביי, בוקר טוב.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אנחנו שוב נפנה למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, פרופסור שלמה מיטל, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית הטכניון. אולי תוכל לסכם לנו את נושא התשתיות בישראל. דיברנו על תקשורת, לא הספקנו לדבר על גז וחשמל, אבל דיברנו על חינוך. ניכר שיש איזושהי בעיה שמישהו צריך לתת עליה את הדעת.
כן, אני רוצה לקשור את זה לאורחת הקודמת, בבקשה. שסיפרה על סיפורים.
אוקיי.
אני רוצה לקשור בין סיפור לתשתית. בשנות ה-50 סיפרנו לעצמנו סיפור הזוי.
כן.
הסיפור כזה, אפשר לקחת פרויקט ענק כמו מוביל הארצי, ולהרים אותו בעצמנו בעזרת חברה ממשלתית, עם המהנדסים שלנו והעובדים שלנו. ועשינו את זה, כי אמנו בסיפור.
כן.
היום יש סיפור אחר, 2019, fast forward. יש לנו גז וכו'. הסיפור הוא כזה, המדינה, הממשלה, לא יודעת כלום. היא ענייה. אין לה כסף, אין לנו ידע, אין לנו עובדים, וחייבים למצוא לחברות נובל ודלק.
חייבים למצוא טייקון לתת לו את הגז הזה, כי אנחנו, כן, המדינה לא יודעים, אנחנו לא יודעים, נכון, מה לעשות עם זה.
וזה סיפור לא נכון, אנחנו כן יודעים, אנחנו אתה, כן יודעים.
טוב, זה הדבר, שוב, כפי שאמרתי, הדבר החשוב יותר שאמרת כאן בשעתיים המרתקות האלה. תודה לך פרופסור שלמה מיטל, זה היה מרתק, תודה רבה לך ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו. האורך שלנו הוא רז חסון, די-ג'יי מקלר אמר על הביצוע הטכני, תודה רבה לכולם, תודה רבה לעורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, ותודה ליגאל שפירא שמלווה אותנו.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.